اوكي تخالتي.
هاي يا رب، انا فين تايم بقى وتيو تيب سال يوناثان يوناثان اديس ما وتا تيك توك هيوم اني ما غاخ وغاخ ميو خاد سكفيش سبورتي لخي مزالي عرب لعبو مع تايزم لامونا بالوهيم عرب دكتور ميخائيل افغام هو غاب دكتور الفيزيكا يونيت و ملמד במכון הגבוה לתורה מאוניברסיטת בר אילן. בנושא השיחה היום אנחנו נדבר על אלוהים והמעורבות שלו בעולם. האם אלוהים מתערב בעולם? האם אלוהים לא מתערב בעולם? אם הוא כן מתערב בעולם, האם זה קורה באופן עקבי? האם הוא עושה את זה לפעמים? האם קורים ניסים בכלל? האם זו נחלת העבר? לפי מה שהבנתי מהאתר של מיכאל אברהם, הוא מאמין שאלוהים לא מתערב בעולם. רוצה להסביר את העמדה שלך בקצרה?
כן, אני חושב שבהסתכלות על העולם כפי שאנחנו רואים אותו לפחות היום, לא נראות עקבות של מעורבות אלוהית. דברים מתנהלים בדרך הטבע. מי שיש לו חום ולוקח אקמול, החום יורד, ואין, אני לא רואה אינדיקציה לתלות ב, לא יודע, איכות התפילה שלו או זהותו הדתית או כל דבר אחר שלא יהיה. אין שום אינדיקציה למעורבות אלוקית. אני חושב שברוב ברוב המקרים גם האנשים שמצהירים שמאמינים במעורבות כזאת לא באמת מאמינים בה. הם רגילים לחזור על הדוגמה הזאת כי על זה הם התחנכו, וזה לא שקר, הם עצמם משוכנעים שהם באמת מאמינים בזה. אבל בהתנהגות אתה רואה שלא. נגיד רופא ירא שמיים שרוצה לעשות מחקר על פרוצדורה רפואית או על תרופה כלשהי, לא ינטרל את שאלת קיום המצוות ואיכות התפילה כשהוא בא לבדוק את אחוזי הריפוי. וא' ב', אם יש פרמטר כל כך מרכזי שיכול להשפיע על התוצאות, זה הדבר הראשון שאותו צריך לנטרל. ובדרך כלל לא עושים את זה. לכן אני לא נוטה להאמין שיש מעורבות
מעורבות.
באופן כללי. יש, יכול להיות במקרים מסוימים, בנקודה כזאת, נקודה אחרת, שזה קורה, אין לי דרך לשלול את זה. אני לא יכול לדעת. יש טיעונים מעבר לתצפית שאני תיארתי, יש גם טיעונים עקרוניים נגד מעורבות אלוקית. אם תרצה, אפשר לדבר עליהם גם.
אז אתה מבטל, תקן אותי אם אני טועה, אתה מבטל מעורבות של האלוהים באופן כללי, אבל אתה לא מבטל מקרים ספציפיים, פרטיים, שיכולים לקרות.
אני לא יודע, אבל אני לא יכול לשלול מעורבות ספורדית, כי מעורבות במקרים ספציפיים, במקומות ספציפיים, אין לי דרך לשלול את זה. איך אני יכול לדעת שלא פספסתי את הנקודה שבה הוא התערב? בשוטף, כשאני רואה איך דברים מתנהלים, נראה שזה מתנהל לפי חוקי הטבע. נעלמת לי.
כן, רגע. כן. אני רואה את זה בעריכה מן הסתם. אתה ציינת מקודם שאתה לא רואה אינדיקציה לכך שאלוהים מעורב בעולם, נכון?
נכון.
אילו אינדיקציות היו בעבר שחסרות כיום?
האמת שברוב המקרים האינדיקציות הן לא ישירות. זאת אומרת, נגיד, פגיעת ים סוף זה נשמע כמו משהו שאם הוא קרה כמתואר, אז זה כנראה היה אירוע על טבעי. או שמש בגבעון דום אצל יהושע בן נון. אבל ברוב המקרים מדובר בעדות של נביאים. זאת אומרת, אם נביא אומר לי שהקדוש ברוך הוא חולל משהו, הוא היה מעורב במשהו, אז אני אקבל את זה בתור דיווח, לא כאינדיקציה ישירה שראיתי משהו וברור לי שזאת מעורבות אלוקית. היום אין לנו נביאים, ולאירועים שאני רואה סביבי, כל מה שאני לפחות רואה, יכולים להיות גם הסברים טבעיים, לכן אין שום אינדיקציה למשהו אחר.
מה לגבי, אני ספציפית התעניינתי בנושא הזה הרבה זמן, וויכוח שהיה לי בעבר השתמשתי גם בטיעון מניסים, שיכול להיות שאתה מכיר, אני לא בטוח. מה לגבי ניסים איך לומר, נבדקו היטב ובאמת נראה שאין להם הסבר טבעי, סביר.
תראה, יש הרבה סיפורים כאלה, בחלק מהם די ברור שאלה שטויות.
לא, אני מדבר על מקרים רציניים. מקרים כמו, לדוגמה, מקרים שבהם אדם חלה, הדוקטור הודיע ואמר, אוקיי, לבן אדם הזה אין מרפא, אין לו דרך להינצל מזה, התפללו בשבילו, שבוע לאחר מכן הוא נרפא.
זה לא מקרים חד משמעיים.
אוקיי.
הבאג בעניין הזה זה בדיוק כמו רפואה אלטרנטיבית. זאת אומרת, רפואה אלטרנטיבית בדרך כלל רפואה אלטרנטיבית זה שם נרדף לרפואה שלא עובדת. זאת אומרת, אם היא הייתה עובדת, אז היא הייתה רפואה קונבנציונלית. עכשיו, על מה מבוססת הבדיה הזאת של רפואה אלטרנטיבית? בא מישהו ואומר, תראה, הרופאים התייאשו מהמקרה הזה והזה, והוא לקח טיפות בח, עמד על רגל אחת ואמר קוקוריקו, והוא התרפא, מיד אחרי זה הוא חזר לתפקוד, או כמה ימים אחרי זה הוא חזר לתפקוד, וזה ההוכחה החד משמעית לאפקטיביות של שיטה כזו או אחרת. אבל אנחנו יודעים שבעולם הרפואי ובעולם המדעי בכלל, יש דרך לעשות ניסויים כדי לנטרל כל מיני תופעות כמו פלצבו, ריפוי ספונטני, כל מיני דברים מהסוג הזה שקורים גם בלי שום דבר. זאת אומרת, בן אדם יכול להתרפא בלי שיש הסבר, וזה קורה לא מעט גם בלי קשר למעורבות אלוקית או לתפילות או לניסים או לדברים מן הסוג הזה, כיוון שרפואה זה לא מדע מדויק. ולכן כדי לשלול את הדבר הזה צריך לעשות ניסוי על הרבה מאוד אנשים עם קבוצת מדגם וקבוצת ביקורת, כפול סמיות, כן? יש איזו מתודולוגיה רפואית שמחייבת, שבאה כדי לשלול את כל האפשרויות האחרות. אם דבר כזה היה חוזר על עצמו מספיק פעמים, אז אפשר היה להשתכנע. אני חושב שלא נעשים ניסויים כאלה בדרך כלל. יש ניסויים כאלה שנעשו בעולם הנוצרי. ועל זה דווח, אני כתבתי על זה גם בספר אלוהים משחק בקוביות, באחד הנספחים דיברתי על העניין הזה. יש שם, הנספח הזה מיועד להראות הטיות בשיח. הטיות של אלה שתומכים והטיות של אלה שמתנגדים. יש הטיות בשני הצדדים. ושם סקרתי מאמר אחד שסוקר כל מיני מחקרים בעניין הזה, אבל גם המחקרים המסוימים שעברו מתודה מדעית מלאה, גם עליהם יש כל מיני ביקורות, ולכן אני בספק רב עד כמה הם משמעותיים. אבל על מקרים של אדם בודד כזה או אחר שנרפא, חסר כל משמעות.
כן, אבל אוקיי. באתר שלך כתבת הרבה פעמים, וגם שמעתי את זה בסרטונים שראינו אותך ודברים דומים, לדוגמה לגבי עיקרון הסיבתיות, שעד שלא תהיה לנו סיבה לחשוב אחרת, אנחנו נניח שהוא עובד, נכון? אז למה לא להפעיל את אותו עיקרון לגבי הסיפורים של הניסים? בעבר היו המון דיווחים אישיים על ניסים, כלומר דיווחים מאנשים פרטיים ולא כקולקטיב, וגם כיום יש. למה לא נניח שהם דוברים אמת, ולמה... למה אנחנו צריכים הוכחה לכך שהם כן דוברים אמת? למה לא לקחת את הדיווח שלהם כאמת פשוט?
בדיוק הפוך. בגלל שהאנשים שמדברים היום על הדברים האלה, הם רובם מדברים שטויות. אלה שאני לפחות שומע מדברים שטויות, יש מקרים מסוימים שטעונים בדיקה יותר עמוקה, שלא עשיתי אותה, אבל בגדול זה המצב. ממילא, אם אתה רוצה כבר ללכת עם העניין הזה, אז קח את זה אחורה ותבין שזה תמיד כך.
כן, אבל אוקיי. נראה לי שזה משנה מאיזו הנחת יסוד אתה יוצא, מאיזו אקסיום הראשונה אתה יוצא. אם אתה ואני, שנינו יהודים, שנינו מאמינים בדת היהודית, שנינו מאמינים שהיו ניסים בעבר, אז מה מונע מאיתנו להאמין כיום שגם מתרחשים ניסים? אולי לא בממד עצום.
זה שאני לא רואה.
כשאתה שומע על נס...
זה יכול לקרות, אבל אני לא רואה. יותר מזה, אנשים כולם מסכימים שניסים גלויים כבר לא מתרחשים. כל הוויכוח זה על ניסים נסתרים. כן, בקיעת ים סוף ושמש בגבעון דום לא מתרחש כבר היום. נבואה כבר אין היום. זאת אומרת, במסגרת האמונה היהודית, כולם מסכימים שיש איזשהו שינוי לאורך הדורות בעניין הזה, של המעורבות האלוקית. אלא מה? ממשיכים להתעקש, כן, אבל בסתר הוא עוד ממשיך להיות מעורב. כיוון שגם לזה אני לא רואה שום אינדיקציה, והתהליך בגדול הוא די ברור של התנתקות של הקדוש ברוך הוא מהעולם, אז אני מניח שגם במישור הנסתר זה ככה. זה בעיניי היגיון פשוט.
לא, אם זה, מן הסתם, אם הייתי מקבל את ההנחות שאתה יוצא מהן, הייתי מסכים גם במסקנה. אז אני אומר דבר כזה, אתה לא צריך אינדיקציות לכך שזה עובד, נראה שאתה צריך אינדיקציות לכך שזה לא עובד. בהנחת ההיסטוריה שיש לנו, בהנחת הפרדיגמה שאתה יוצא מהן, אתה אדם יהודי, אתה מאמין באלוהים, אתה מאמין בניסים.
לא,
למה שלא תקבל ש... אוקיי.
אלוקים, אבל אני לא בהכרח צריך להאמין שהוא מעורב. מה זה קשור? אני מסתכל סביבי ואני רואה שהוא לא מעורב. למה אני צריך להניח את ההפך? יש כל מיני אנשים מדברים שטויות, אז מה?
שכל כך הרבה אנשים מדברים, מה יותר סביר להניח שהם מדברים שטויות?
כמה אנשים שאני מכיר, שאני יודע שמדברים שטויות. עכשיו נכון, לא בדקתי את כולם, ויש כאלה שהסיפור נשמע קצת יותר אמין וטעון יותר בדיקה. אבל ברוב המקרים אני רואה איזה שטויות, אז אין לי סיבה להניח שיש מקרים אחרים. ועוד פעם אני אומר, אולי פה ושם יש. אני לא יכול לשלול מעורבות ספורדית. אבל בגדול, העסק הזה נראה שאין מעורבות. למעט נקודות מסוימות שאולי יכול להיות שיש. אני לא יודע אם יש, אבל יכול להיות שיש. זאת התמונה, אני לא רואה שום סיבה לסתות ממנה. אנחנו עושים ניסוי מדעי, אנחנו מניחים שחוקי המדע יעבדו. אף אחד לא אומר, אוקיי, אני שם את החפץ הזה פה באוויר, אבל איך תדע אם הוא ייפול או לא? יכול להיות שהתפללתי כמו שצריך הבוקר והוא לא ייפול. לא, אתה מניח שהוא ייפול. זאת אומרת, חוקי הטבע הם תנאי מספיק לתוצאה. ואם הם תנאי מספיק, אז ברגע שקרתה הסיבה, התוצאה גם היא תקרה. מי שרוצה לטעון שהיא לא תקרה, כי אלוקים מעורב, נטל הראיה הוא עליו. עכשיו, זה יכול לקרות, אני לא יכול לשלול את זה. אבל זאת נקודת המוצא, בעיניי זאת נקודת המוצא ההגיונית.
אוקיי. כן, זה שוב נופל, נכון, אני אמרתי, כשכל כך הרבה אנשים מדברים, יותר סביר להניח שהם מדברים שטויות או לא, אתה אמרת שאתה אישית מכיר אנשים שמן הסתם מדברים שטויות, זה מקובל, אבל אני מדבר ספציפית על המקרים שהם לא כזה ברור שמדובר בשטויות. אני מקבל שהרוב כנראה שטויות, זה מובן לי.
מה לעשות עם המקרים האלה? או שגם המקרים האלה מדברים שטויות, אני לא יכול לבדוק את כל המקרים. כיוון שיש הרבה שמדברים שטויות, בהחלט ייתכן שגם אלה מדברים שטויות. עוד פעם, לאו דווקא משקרים, לפעמים משקרים, ולפעמים פשוט לא מפרשים נכון את מה שקרה להם, כי אנשים אין להם מיומנות סטטיסטית, זה ידוע ומפורסם. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה שבאמת יש מעורבות במקרים מסוימים, ואמרתי, אני לא שולל את זה, במקרים מסוימים יכול להיות שיש מעורבות, בסדר? אז יכול להיות שיש באמת מקרים שכן. אבל אני מדבר על הסקאלה הגדולה, על מה שקורה באופן שוטף, ובאופן השוטף זה לא קורה.
אוקיי, מקובל. במידה ואתה... רגע, יש נקודת זמן ספציפית שאתה מאמין שאלוהים יתנתק בה לגמרי, או שזה קרה בהדרגה במהלך כל ההיסטוריה?
אני לא יודע, אבל כפיזיקאי אני בדרך כלל רגיל לתפוס תהליכים בצורה רציפה. כשתהליכים קורים בצורה רציפה, זה לא עובר מ-1 ל-0, זה לא דיגיטלי. זאת אומרת, זה עובר באיזושהי צורה הדרגתית. ואני מניח שגם התהליך הזה קורה בצורה הדרגתית. בהתחלה הייתה מעורבות מאוד אינטנסיבית, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הכל היה רק מעורבות, כן, זאת הייתה התחלה. אז הכל היה. לאט לאט העסק הזה נכנס לאיזה מסלול של התנהלות טבעית, עדיין עם הרבה מעורבות, הרבה ניסים, נביאים, אינטראקציה בין אלוקים לבין אנשים וכדומה, ועם הזמן זה הולך ומתנתק, ועוד פעם, כולם מסכימים שהתהליך הזה קורה. אין חולק שהתהליך הזה קורה. כל השאלה היא זה עד כמה הוא קורה, ומה הוא מכיל, ומה הוא לא מכיל. אז כולם מסכימים שחוקים ניסים גלויים הפסיקו להיות, שנביאים כבר אין, וכל השאלה זה האם זה קורה גם במישור הנסתר. אני לא רואה אינדיקציה לזה שלא, אז לכן אני מניח שגם שם זה קורה.
אוקיי, נבון. חלק מהאנשים, האמת אפילו אני מוכן להגיד רובם, למרות שאין לי... אין לי סטטיסטיקה לגבי זה. אני מניח שהרבה מאוד מהאנשים שמאמינים באלוהים, מאמינים באלוהים, אולי גם בגלל שהם משוכנעים שהוא אמיתי, אבל גם בגלל שזה עושה להם טוב. נניח בבן אדם כזה נתקל בגישה שלך, איך בדיוק בעיניך הוא אמור להגיב? באדם שמאמין באלוהים נטו בשביל התחושה, כשהוא נתקל בגישה שלך ומשתכנע ממנה, אמור לעזוב את האמונה הדתית?
לא ממש מעניין אותי, זאת שאלה לפסיכולוג. מה אכפת לי איך הוא יגיב? שיגיב איך שהוא רוצה.
אוקיי, סודק. אבל האם הוא אמור לעזוב את ה...
לפני שדיברתי, ולא אכפת לי מה יקרה לו אחרי שדיברתי, אז מה... אכפת לי מה קורה להזיות של בני אדם בעקבות מה שאני מדבר.
מה ההבדל בין התפיסה שאתה מציג לבין דאיזם, שבה גם אלוהים גם קיים, אבל הוא פשוט לא מתערב?
תראה, דאיזם זאת כותרת, אתה יכול להכניס תחתיה כל מיני דברים. אם אתה רוצה להכניס תחתיה גם את הגישה שלי לבריאות, כשאני מדבר על דאיזם, אני מדבר על אלוקים, לא רק שהוא לא מעורב בעולם, אלא שגם מתנתק מהעולם במובן שלא אכפת לו מה שקורה כאן. עכשיו, מזה, לזה אני לא שותף. זאת אומרת, אני כן חושב שאלוקים ציווה עלינו דברים, מצפה שאנחנו נעשה אותם, אולי גם עוקב אחרי זה שאנחנו עושים אותם, ואולי גם יתגמל אותנו לטוב ולרע בעתיד, בעולם הבא, או לא יודע בדיוק מה, אולי. אבל זה לא אלוהים המנותק במובן הדאיסטי הרזה, שאומר שאלוקים ברא את העולם והלך הביתה.
הבנתי. מה המוטיבציה שלך בדיוק לפעול? אני אתחיל בצורה אחרת טיפה. בוויכוח שלך עם דוד אנוך, שאני ממליץ לצפות בו ביוטיוב, לכל מי שצופה בסרטון הזה בעתיד, דיברתם על מוטיבציה מוסרית, נכון? למה עליי לעשות את... נגיד ויש מוסר אובייקטיבי, למה עליי לפעול על פיו, נכון? אוקיי, אז נניח שהיהדות היא אמת. למה עליך לפעול על פיה? כי לפי מה שהבנתי ממך, אתה גם לא בטוח בכלל שיש עולם הבא, נכון? מה המוטיבציה שלך לפעול על פי החוקים? למה?
העולם הבא הוא לא מוטיבציה דתית לפעול, הוא מוטיבציה אינטרסנטית לפעול. זאת אומרת, מי שעושה עסקים ורוצה בשביל להרוויח, אז בסדר, הוא עושה עסקים כי הוא רוצה להרוויח. אבל כבר הרמב״ם כותב שזאת דרכם של הנשים והקטנים, אני מקווה שאין נשים שצופות בנו, זה דרכם של אנשים קטנים, אבל אנשים אינטליגנטיים אמורים לעבוד את השם לשמה. זאת אומרת, בגלל שזאת האמת, ולא בשביל לקבל שכר או להימנע מעונש, ובעיניי השאלה למה לעשות את האמת היא שאלה חסרת מובן. זאת אומרת, זה כמו להגיד, תראה, אני יודע שאסור לרצוח, אבל למה לא לרצוח? לא לרצוח, כי אסור לרצוח. זה המשמעות של המושג אסור לרצוח. אסור לרצוח פירושו שיש איסור לרצוח, שלכן לא נכון לרצוח. מי ששואל אותי נכון, אני יודע שאסור לרצוח, אבל למה לא לרצוח? זה אומר שהוא לא מבין באמת שאסור לרצוח.
אני לא בהכרח מסכים לגבי זה. נראה לי שזה עניין של טרמינולוגיה כאן. מן הסתם שאם בן אדם אומר, אני מבין שאסור לרצוח, אבל למה לא לרצוח? הוא מבולבל כאן. אבל אם בן אדם אומר לך, אני מבין שזה שגוי מוסרית לרצוח, אבל למה עליי לפעול על פי הצו המוסרי הזה? זה לא נשמע לי בדיוק אותו הדבר. במידה ויש לו מוטיבציה לעשות את זה, נניח אני רואה בן אדם ברחוב, יש לו 2,000 שקל, אוקיי? ואני יודע שבמידה ואני ארוג אותו, אני אוכל לקחת את ה-2,000 שקל האלה ולא יחפשו אותו. למה לי לא להרוג אותו?
יש אסור לרצוח.
כן, אבל אוקיי, כאן בדיוק השאלה נכנסת לפעולה. למה עליי לפעול על פי הצו המוסרי הזה?
הפעולה של אסור לרצוח מכילה בתוכה את זה שאתה לא אמור לעשות את הפעולה הזאת. זה המשמעות של המילה אסור. כשאתה אומר לי, כן, אני יודע שאסור לרצוח, אבל למה לא לרצוח, אתה בעצם לא מבין את המושג אסור לרצוח, את האמירה אסור לרצוח. אם אתה היית מבין אותה, אתה לא יכול לשאול. אתה יודע, על כל נימוק שאני מביא לך, אתה יכול לשאול, כן, אני יודע שהנימוק הוא כזה, ועדיין תסביר לי למה זה ככה. הבאתי לך נימוק, אתה שואל אותי, כן, אבל נכון שזה הנימוק, אבל למה זאת התוצאה? אם הבאתי לך נימוק, הנימוק הזה מנמק את התוצאה. לשאול שאלה כזאת זה פשוט לא להבין את הנימוק. יכול להיות שאתה מבין שלשיטתי אסור לרצוח, ואז אתה שואל, כן, אבל מי אמר שאתה צודק? זאת טענה לגיטימית. אם אתה אומר, אני מבין שאסור לרצוח, אבל למה לא לרצוח, זה פשוט אדם מבולבל.
אני מבין את ההסבר שלך, אני מבין מה אתה אומר. בן אדם שאומר לך, אני מבין שאסור לרצוח, אבל למה לא לרצוח, פשוט מבולבל, לא באמת מבין מה זה אומר אסור לרצוח, ובגלל זה הוא שואל את השאלה. אבל לא, אני אומר דבר אחר, נניח בן אדם שלא אכפת לו מן המוסר, או שאכפת לו, אבל במידה הוא יכול להרוויח דבר אחר מזה. למה שיקשיב לצו הזה שאומר לו אסור לרצוח? יש גם חוקים במדינה.
שתי שאלות שונות. שאלה אחת זה למה בכלל להיות מחויב לצו המוסרי.
כן, זו השאלה מלכתחילה.
אם אתה מכיר בתוקפו של הצו המוסרי, זה אומר שאתה גם מחויב לו. אי אפשר להכיר בצו מוסרי שאין לו תוקף. כי התוקף הוא חלק מהותי מהגדרת הצו המוסרי. ואת אם זה צו מוסרי שאין לו תוקף, זה לא צו מוסרי. לכן זאת לא שאלה רלוונטית. אתה יכול לשאול, בסדר, אבל יש לי אינטרס אחר, ומי אמר שהוא לא גובר על הצו המוסרי? זה דיון אחר. זאת שאלה של איך להכריע בקונפליקט. אתה מודע לזה שאתה מחויב מוסרית, אבל יש לך ערכים אחרים או אינטרסים אחרים שיכולים לגבור על המחויבות המוסרית, ואז השאלה של קונפליקט, ואיך מכריעים בקונפליקט? שאלה אחרת לגמרי. כל אחד שיכריע איך שהוא מבין. זה תלוי בסולם הערכים שלך, תלוי כמה אתה מעריך אינטרסים מול ערכים, אבל זאת שאלה לחלוטין שונה מהשאלה שבה פתחת.
אוקיי, מובן. במדינות שהן לא אנרכיסטיות מן הסתם, יש חוקים, נכון? על החוקים האלה אפשר לעבור. על עבירה כזאת אתה תקבל כנראה כלא. האם אתה מאמין שעל עבירה על חוקים מוסריים יש גם כן עונש או ש...
עונש באיזה מובן? מה, במובן הדתי?
מה שנראה לך, אני מניח שאתה תביא משהו במובן דתי, אבל...
התורה מצפה מאיתנו ועשית הישר והטוב. אז אם יש עולם הבא וגמול ושופטים את האדם על מה שהוא עשה ועל איך שהוא חי, אני מניח שישפטו אותו גם על זה. אבל אתה יודע, אין לי מידע על מה שקורה בעולם הבא, אז אין לי מושג.
זה טיפה סוטה מן הנושא, אבל אם אתה מקבל את המסורת היהודית כתקפה, כאמת?
תלוי איזה עניין, מסורת כוללת המון דברים, תלוי מה. יש דברים שהתווספו למסורת לאורך השנים כפרשנות לתורה, או משהו, דברים בעל פה, או בלי קשר לתורה, סתם ככה, שאני לא מקבל. דבר שאני אשתכנע שהוא ירד ממרום, כן, מהקדוש ברוך הוא, אז אני מניח שהוא נכון. אבל דבר שהגיע אליי במסורת לא בהכרח ירד מהקדוש ברוך הוא. יש גם שיבושים במסורת, יש תוספות, יש פרשנויות. לא לכל דבר כזה אני מוכן להתחייב מראש, כל דבר לגופו.
אוקיי, ועולם הבא לגופו, האם אתה, מה התפיסה שלך לגבי זה? למה לא לקבל את זה?
אין לי עמדה, לא יודע, אין לי דרך לדעת אם יש או אין.
מה הדרכים לדעת אם יש או אין?
אין. רק אם מישהו יעביר לי מסורת אמינה מהקדוש ברוך הוא בהר סיני שהוא אמר שיש עולם הבא. ואני השתכנעתי שהמסורת היא אמינה, בסדר? אז אני אקבל את זה. או אני לא יודע מה, נביא, מישהו שאני בדקתי אותו ואני רואה שהוא באמת נביא, אומר לי את זה, גם אני אקבל את זה. אבל אני לא חושב שאחד משני הדברים האלה מתקיים.
ואם אתה תמצא לכך, אוקיי, אם אתה תמצא לחיי העולם הבא רמזים בתורה שבכתב, האם זה ישנה או שזה לא ישנה כי שמעתי שאתה חושב שזה בזבוז זמן ללמוד?
רמזים זה משהו ש... אתה יודע, קשה לבנות עליו, זה ניתן לפרשנויות, אני חושב שרמזים זה דבר חלש בדרך כלל, אבל כל דבר לגופו, אם תראה לי משהו מאוד משכנע, יכול שאני אשתכנע.
לא כל הגמרא מתבססת על רמזים, לא, אני למדתי בצורה מועטה, אבל כשהם פוסקים דברים, הם מביאים פסוק, מפרשים אותו בצורה טיפה...
לא, יש הבדל בין פרשנויות לבין רמזים. פרשנויות.
כן, אני מדבר על משהו שכתוב במפורש, ואתה פשוט לוקח אותו כמדבר על עולם הבא.
אז אם אתה מדבר על פרשנות, פרשנות זה לא רמזים, זה דברים שונים. פרשנות זה פרשנות לפסוק, זה לא אומר שפרשנות היא בהכרח נכונה, או שאין עליה ויכוחים, או שאי אפשר לפרש אחרת. אבל פרשנות זה משהו יותר רציני מאשר רמזים. רמזים זה מין איזה וורטים כאלה. אני נמצא בדילוגי אותיות קבועים, לא יודע מה, כל 10 אותיות תמצא כתוב עולם הבא, עין, וו, למד, מם, כן, בדילוגים קבועים, אז אולי שיש עולם הבא? לא יודע, לא חושב. אם אתה אומר לי כפרשנות משכנעת לפסוק, זה כמובן משהו יותר חזק, וגם בעולם הפרשנות אני בדרך כלל די קשה לשכנע אותי, כי פרשנויות זה משהו ש... לא יודע, אפשר לעשות ממנו, לקחת אותו להרבה כיוונים. אז לכן לדבר באופן כללי זה לא, אין לזה טעם. אם תביא לי פרשנות אחת מסוימת, אני יכול להגיד לך מה דעתי עליה.
אוקיי. האם יש לך בכלל דעות בנושא הזה? כי כתבת לא פעם באתר של דעתך לימוד תנ"ך הוא סוג של פשוט waste of time.
נכון.
למה זה? בגלל שזה סובייקטיבי? בגלל שזה מה?
כן, פשוט מהניסיון. אני רואה שאנשים לא לומדים כלום מהתנ"ך, עובדתית. להפך, זה מפתיע אותי, כי הייתי מצפה... שהתנ״ך שניתן לנו ממרום או דרך נביאים או דרך משה רבינו כן ילמד אותנו משהו, זה טקסט מקודש, טקסט אלוקי, הייתי מצפה שהוא ילמד אותנו משהו, לכן פה זה לא טענה אפריורית, זה טענה פוסט-אלוקית, פשוט עובדתית, אני רואה שאף אחד לא לומד כלום מהתנ״ך, כלום, אין לזה יוצא דופן, אין אף אחד לא לומד כלום מהתנ״ך, זאת אומרת אני מדבר,
גם...
אני לא מדבר על עובדות שהיה אברהם אבינו, זה כן, אני מדבר על ערכים, על תובנות לא טריוויאליות, תראה לי מישהו אחד שחשב משהו, למד תנ״ך, הגיע למסקנה שהוא טעה במה שהוא חשב, ושינה את עמדתו. אני לא מכיר מישהו כזה.
הבנתי. כשאתה אומר אף אחד, אתה מתכוון לאנשים שחיים עכשיו ספציפית או גם בעבר?
לפחות עכשיו, אני לא יודע, בעבר זה אפשר לדון על זה. אבל לפחות מה שאני...
אוקיי. אז אם חוזרים לסיבה שבכלל הגענו עד לכאן, אני שאלתי את השאלה לגבי המוסר, כדי להקביל את זה לשאלה לגבי המצוות. אתה אומר שבעצם צריך לקיים את המצוות בגלל שאין אמת. גם אם אלוהים לא מתערב וגם אם אין עולם הבא, זה הנימוק. זו אמת, אז אתה צריך לקיים את האמת. הבנתי. וזה... אם המוטיבציה האמת, אתה חושב שהיא מספיקה?
שאלה לפסיכולוג, לי היא מספיקה.
אתה אוהב את המונח הזה, אני רואה, שאלה.
לא, כשאנשים מדברים איתי על מוטיבציות ואיך אנשים יגיבו, זה לא מעניין אותי. אני דן בשאלות מה נכון ומה לא נכון, לדעתי. אני אתווכח, יכול להיות שאני טועה. אבל מה זה יעשה לאנשים, או מה המוטיבציות של בן אדם לפעול כך או להגיד כך, זה שאלה לפסיכולוג, מה אכפת לי?
הבנתי. בשיחה שלנו הזכרתי, אם אתה זוכר, שלדעתי התפיסה הזאת של אלוהים שלא מתערב בעולם גורמת לטיפה בעיות. אני אנסה להסביר איך זה עובד בעזרת שאלות, ותגיד לי מה אתה חושב. אתה, לפי מה שראיתי באתר שלך וגם מהשיחה שהייתה לנו, אתה מקבל את זה שהסיבה לרוע כללי, לרוע אנושי מן הסתם, הוא בחירה חופשית, נכון?
כן.
נכון? אז הסיבה שאלוהים לא מתערב בעולם הוא כדי לאפשר בחירה חופשית, כדי לא לקחת מהאדם את הבחירה ולהפוך אותו לרובוט.
אני מניח, כן.
כן, לכל היתר זה סביר. מה הסיבה שאלוהים לא מתערב עכשיו?
לא הבנתי.
בעבר, באופן כללי אנחנו יכולים להגיד שאלוהים לא מתערב ברוע האנושי בגלל שהוא לא רוצה לקחת מהאדם את הבחירה החופשית, נכון?
אוקיי.
למה כיום הוא לא מתערב בבחירה חופשית? למה כיום הוא לא מתערב ברוע האנושי? הוא לא מתערב בכלל.
אז ענית, כדי לא לקחת את הבחירה החופשית, לא הבנתי.
ולא, אוקיי, התבלבלתי בניסוח. למה הוא לא מתערב בכלל? אתה מאמין שהוא לא מתערב בכלל, אבל למה זה?
אבל
אתה,
לא
יש לך...
בכלל, ברוע הטבעי, לא האנושי?
לא, באופן כללי, באופן כללי.
אז אני אומר, הוא לא מתערב ברוע האנושי כדי להשאיר לבן אדם בחירה.
לא, לא, אני אומר, התבלבלתי בניסוח. למה אלוהים לא מתערב היום בכלל, בלי קשר, גם בטוב וגם ברע?
מה זה בטוב וברע? אני אומר, אני לא מבין את השאלה. אם הקדוש ברוך הוא היה מתערב, אז זה אומר שכל פעם שאתה עושה משהו שהוא לא רוצה, אולי הוא נותן לך לעשות אותו. אז זה אומר שאין לך בחירה.
לא, אז שוב אני אומר, אני לא שואל כאן ספציפית על רוע, זה פשוט נפל מהקונטקסט. בעבר אלוהים מתערב, נכון?
אוקיי.
היום הוא לא מתערב.
נכון.
מה הסיבה שההתערבות הופסקה? זו השאלה.
אז אני אומר, ההבדל העיקרי הוא מעורבות בתהליכים טבעיים, לא בתהליכים של בחירה של בני אדם. גם בעבר כשהוא התערב, זה היה בדרך כלל בתהליכים טבעיים.
טוב, לא, זה מובן לי. אני פשוט שואל מלכתחיל. כן, סיום.
מעורבות בבחירה של בני אדם זה דבר נדיר. אחד המקומות שבהם זה כתוב בתורה זה על פרו, שהקדוש ברוך הוא
הגיד
את ליבו, אז שם באמת הייתה מעורבות כזאת שלא נתנה לבן אדם לבחור. רוב הפעמים של מעורבות אלוקית כשהייתה בעבר, זה היה מעורבות בתהליכים טבעיים, לא בבחירה של בני אדם. אז לכן כשאתה שואל מה קרה היום לעומת מה שקרה אז, זה בדרך כלל מתמקד בתהליכים הטבעיים ולא בתהליכים של בחירה של בני אדם, או במילים אחרות, זה לא מעורבות של טוב ורע, אלא זה מעורבות, כן, במה שקורה בעולם. ואז התשובה לזה, למיטב הבנתי, או לפחות הצעה לתשובה, אין לי דרך לדעת אם זה נכון, זה שבעבר העולם היה צעיר, האנושות הייתה צעירה, פחות מפותחת, וכיוון שכך, כמו שאבא מסייע לילד שלו כשהוא קטן על כל צעד ושעל, נותן לו יד ולא נותן לו לעשות שום דבר לבד, אלא כל הזמן עוזר לו, ולאט לאט כשהילד גדל, מתבגר, אז האבא משאיר אותו לפעול בעצמו ופחות ופחות מעורב, עד שהוא מתבגר לגמרי ואבא משחרר אותו לחלוטין. אני מניח, לפחות כמודל, שזה מודל, זה מודל טוב כדי להסביר גם את ההתנהלות של הקדוש ברוך הוא ביחס לעולם. בהתחלה, כשהיינו תלויים בו, לא היה לנו מדע, גם המוסר שלנו לא היה מפותח, לא הייתה לנו הבנה טובה של העולם, אז הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת לנו יד וללוות אותנו באופן מאוד צמוד. ככל שהאנושות מתקדמת, אז הקדוש ברוך הוא צריך פחות להתערב, וכדאי שפחות יתערב גם, ולכן התהליך הזה קורה עד ימינו אלה, כשאנחנו כבר כנראה אמורים לעמוד על רגלינו שלנו, ולכן הקדוש ברוך הוא לא מתערב. לגבי, עכשיו, זה לגבי מעורבות בדברים שנוגעים לבני אדם. באופן כללי, אני אומר, אני מחלק את הדיון של המעורבות, או הדיון של הרוע בעצם. כי בדרך כלל מה שמטריד אותנו במעורבות, זה למה הקדוש ברוך הוא לא מונע רוע. סתם ככה להתערב, למה להתערב? תן לטבע להתנהל, ושיתנהל כמו שצריך. בדרך כלל אנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא יתערב כדי למנוע רוע או סבל, אוקיי? אז פה אני מחלק בין רוע אנושי לבין רוע טבעי. רוע אנושי זה מה שאמרתי קודם, הוא לא מתערב, כי אם כל פעם הוא היה מתערב, אז בעצם דה פקטו לא הייתה לנו בחירה. יכולנו לעשות רק דבר טוב, כי כל דבר רע שהיינו רוצים לעשות, הוא היה מתערב ולא נותן לנו לעשות. אז דה פקטו אין לנו בחירה. אז אם הוא החליט שיש לנו, שצריכה להיות לנו בחירה, אז הוא לא יכול להתערב. זה במעשים של בני אדם. ברוע טבעי, צונאמי, מגפות, דברים מהסוג הזה, שם יש לי טענה קצת יותר מורכבת. הטענה שלי בעצם אומרת כך, הקדוש ברוך הוא רוצה, אז אנחנו רואים, הוא רוצה עולם שמתנהל לפי חוקים קבועים. ככה הוא ברא את העולם. אני יכול לשער למה, אולי כן, אולי אני צודק, אולי לא, אבל השערה, כי בלי זה לא יכולנו לתפקד פה. זאת אומרת, אתה מתפקד בעולם כשאתה יודע מה יקרה אם עשית כך, ומה יקרה אם קרה כך, אתה יכול להגיב, אתה יכול לתכנן, אם העולם מתנהל לא לפי חוקים קבועים, לא תוכל לתפקד בתוכו. אז לכן, אני מניח שהקדוש ברוך הוא, קודם כל עובדתית, רוצה שהעולם יתנהל על פי חוקים, אולי זה ההסבר, אבל ההסבר פחות חשוב לי. קודם כל זאת העובדה. זה העולם שהוא רוצה. עכשיו, אתה בעצם אומר, אוקיי, אבל כשנוצר צונאמי, כשנוצר צונאמי, אז הוא היה צריך, או סתם, כל דבר שסבל, לא דווקא צונאמי, אז שיעצור אותו. בעצם הטענה שלי היא שאין דרך לייצר עולם שמתנהל על פי חוקים קבועים, שיעשה את כל מה שהעולם שלנו עושה, למעט הנקודות שבהן נגרם סבל. זאת אומרת, לייצר עולם שיתנהל כמו העולם שלנו, חוץ מנקודות הסבל. זאת אומרת, סבל שלא יהיה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה עולם כזה, אין לו דרך להשתית עולם כזה על מערכת של חוקים קשיחים קבועים. וכיוון שהוא רוצה עולם שמתנהל על בסיס חוקים קשיחים, אין לו דרך לעשות את זה. ולכן הרוע הוא בעצם איזשהן נקודות שהן פועל יוצא של חוקי הטבע, ואם אנחנו רוצים עולם שמתנהל על פי חוקי טבע, אין דרך לעשות אותו בלי זה. ולכן במובן מסוים הקדוש ברוך הוא כפוי לזה. הוא לא יכול להתערב ולמנוע סבל, כי אז דה פקטו יהיה פה עולם שלא מתנהל על פי חוקים קבועים. וזה הוא לא רוצה, מסיבותיו שלו. אוקיי? עכשיו, הטענה שבקצרה בעצם אומרת כך, מי ששואל את השאלה הזאת, בעיניי נטל הראיה הוא עליו. לא אני צריך לספק לו תירוצים, אלא הוא צריך להסביר לי למה יש שאלה. כיוון שבשביל לשאול את השאלה הזאת, הוא צריך להניח שקיימת מערכת חוקים קשיחה, שאפשר היה להפעיל את העולם על בסיסה, היא הייתה עושה את כל מה שמערכת החוקים העכשווית עושה, חוץ מאשר תופעות הסבל. שאלה אם יש מערכת חוקים כזאת. אם הייתה כזאת, יש לך שאלה טובה. למה הקדוש ברוך הוא לא עשה את המערכת ההיא, אלא עשה את המערכת הזאת. אבל אני טוען שלדעתי אין מערכת כזאת, ואם אתה שואל שאלה, לפחות תוכיח שיש.
כן, זה... לפי מה שאני קראתי בספרות הפילוסופית בנושא, מביאים את אותה תשובה לגבי גם רוע אנושי, נכון? כשאנשים אומרים זה רצון חופשי, מספר אתאיסטים שאלו דברים בסגנון, אוקיי, אז למה הוא לא ברא עולם שבו כולם באופן חופשי, כולם פשוט בוחרים בטוב, תמיד באופן חופשי. והתשובה הקלאסית היא שכן, מי אמר לך שבכלל יש עולם כזה?
לא, זה לא בחירה חופשית.
כן, זה בדיוק הקטע, מי אמר לך שיש עולם שבו...
יש אפשרות לעשות טוב ולעשות רע. בחירה חופשית שתמיד יוצא, אתה יודע, יש תזה כזאת שפעם מישהו אמר לי בשם הרמח"ל, לא יודע אם יש איזה מקור ברור, שגם למלאכים יש בחירה, כמו לבני אדם. רק המלאכים תמיד בוחרים בטוב, כי אין להם יצר הרע. עכשיו, השאלה אם דבר כזה נקרא בחירה. הקדוש ברוך הוא מצפה כנראה לעולם שבו יש אופציה קונקרטית, ממשית, לעשות גם רע, ועדיין מצפה מאיתנו לבחור בטוב. לייצר עולם שבו יש לנו בחירה באיזשהו אופן היפותטי כזה, כמו של המלאכים של הרמח"ל, אבל שאנחנו תמיד בוחרים בטוב, זה כנראה לא סוג העולם שהקדוש ברוך הוא רצה, ולכן אני חושב שהשאלה היא לא שאלה.
מסכים איתך. אתה הזכרת עכשיו, אתה אמרת, את זה לא חשבתי על זה, כאילו היו לי מחשבות דומות, אבל לא חשבתי בדיוק על זה, שבחירה שהיא סוג של היפותטית, אם אתה בוחר בטוב, למרות שאין לך אופציה קונקרטית לבחור ברע, היא לא באמת בחירה, אתה אומר דבר כזה, תקן אותי אם אני טועה.
כן.
האם לקדוש ברוך הוא יש אופציה לבחור ברע? ואם לא, אז למה לקרוא לו טוב?
זאת שאלה מעניינת. אופציה קונקרטית אין לו. יש
כן,
לו
אז למה לקרוא לו
יכולת,
טוב?
אני מניח שיש לו יכולת עקרונית לעשות רע, אבל הוא טוב, אז למה שיעשה רע? יצר אין לו. יש לו את הבחירה של המלאכים, בקיצור.
הבנתי.
אגב, זה אחת התזות. אחת התזות המעניינות של הרב קוק, יש לו בספר אורות הקודש בחלק ב', הוא דן שם בשאלת השלמות וההשתלמות. הוא שואל שם שאלה, אחת השלמויות האנושיות זה להיות משתלם. זאת אומרת, התפיסה היא שאתה משתלם לא רק כדי להגיע למצב שלם יותר, אלא תהליך ההשתלמות עצמו יש לו ערך. הוא לא רק אמצעי כדי להפוך לשלם יותר, אלא עצם זה שאתה משתפר, זה בעצמו סוג של שלמות. ואז הוא שואל, לקדוש ברוך הוא, את השלמות הזאת לא יכול להיות. כי הוא כבר מושלם, הוא לא יכול להשתפר, כי הוא לא יכול להיות שלם. אז הוא אומר, אז אם ככה, אז הוא לא מושלם. אחת השלמויות חסרה לו. השלמות של להיות משתלם. ומה שהוא עונה שם, זה שאת השלמות הזאת הוא קונה דרכנו. בשביל זה הוא ברא אותנו כיצורים חסרים שיכולים להשתלם ולהפוך להיות יותר טובים, שזה בעצם האופן שבו הוא משתלם. זאת אומרת, לכן הוא צריך אותנו. זה מה שנקרא סוד העבודה צורך גבוה. זאת אומרת, שמה שאנחנו עושים תורם לקדוש ברוך הוא משהו שהוא לא יכול היה לעשות בעצמו. וזה לאנשים מסוימים יכול להישמע כאיזה דבר כפירה, אבל זה בספרות הסוד או בספרות המחשבה קוראים לזה סוד העבודה צורך גבוה. כאילו העבודה שלנו היא צורכו של הקדוש ברוך הוא, והוא צריך אותנו, יש דברים שלא יכול לעשות. מה שנקרא תנו עוז לאלוהים. מה זה תנו עוז לאלוהים? תנו כוח לקדוש ברוך הוא, אני צריך לתת כוח לקדוש ברוך הוא? תשובה היא כן, יש דברים מסוימים שאני יכול לעשות והוא לא יכול לעשות. והדוגמה היפהפייה של הרב קוק זה להשתלם. להשתלם הוא לא יכול ואני כן יכול. ואם ההשתלמות היא עצמה אחת השלמויות, אז אני מבין היטב למה בעצם הקדוש ברוך הוא צריך אותי. אולי אפילו למה הוא ברא אותי. הוא ברא אותי כדי שדרכי הוא יוכל להשתלם. בלעדיי הוא לא יכול לעשות את זה. עכשיו, השאלה הגדולה על התזה המעניינת הזאת של הרב קוק, זה אוקיי, אז הוא ברא אותי ואני משתלם. באיזה מובן זה עוזר לו? זאת אומרת, למה זה נקרא שהוא משתלם דרכי? אני משתלם? למה כשאני משתלם זה באיזשהו מובן משלים אותו? אז הטענה שלי, וזה קצת מתמטיקה צריך בשביל זה, קצת כזה פעם מאמר פילוסופי, התהליכים דינמיים, נגיד, תחשוב על מהירות של גוף, גוף נע, כן? יש את התזה של, יש את הפרדוקס של זנון, אחד הפרדוקסים של זנון, פרדוקס הידוע זה אכילס והצב, כן? שאכילס לא משיג את הצב אף פעם. יש פרדוקס פחות ידוע, שנקרא פרדוקס החץ במעופו.
כן.
שומע?
אני שומע, כן.
פרדוקס החץ במעופו, שבעצם אחד הניסוחים יכול ללכת כך, תסתכל על חץ שאף, אוקיי? בכל רגע אתה רואה אותו עומד במקום אחר. בכל רגע תסתכל, הוא עומד במקום הזה. רגע הוא עומד פה, אחרי עוד רגע הוא עומד פה. אז מתי הוא זז? מתי הוא עובר בין המקום הזה למקום הזה? בכל רגע הוא עומד במקום אחר. והתשובה שנתתי שם במאמר, זה שיש פה איזושהי טעות במושגים. בדרך כלל תולים את זה באינפי, אני לא חושב שצריך להגיע לאינפי פה. הפרדוקס הזה מערבב בין המושג עומד למושג נמצא.
איך בדיוק?
לא נכון לומר שהחץ בכל רגע עומד במקום אחר. החץ בכל רגע נמצא במקום אחר. מה ההבדל?
מה ההבדלים?
ההבדל הוא, כאשר גוף זז, בכל רגע הוא נמצא באיזשהו מקום. אבל הוא לא עומד באותו מקום, הוא נמצא באותו מקום. עומד באותו מקום זה להיות במקום עם מהירות אפס. אבל כאשר אתה נע ויש לך מהירות, אתה עדיין נמצא במקום, אבל אתה לא עומד בו, אתה נע. במקום הזה, אוקיי? ולכן זה שהגוף נע ברגע מסוים לא סותר את העובדה שהוא נמצא במקום כלשהו באותו רגע. אם היית אומר שהוא עומד במקום הזה, זה סותר את העובדה שהוא נע. אבל להגיד שהוא נמצא לא סותר את העובדה שהוא נע. עכשיו, מה מבלבל בני אדם? מה שמבלבל בני אדם שמפספסים את הפתרון הפשוט הזה, זה שאנשים חושבים שמהירות פירושה שינוי מקום. מה זה מהירות? לשנות מקום. נגיד, אנחנו מגדירים מהירות, אז המרחק שעברת בפרק זמן מסוים, המרחק חלקי הזמן, זאת המהירות. אז לכן מזהים מהירות בתור שינוי מקום. אבל לדעתי זאת טעות. המהירות זה פוטנציאל לשינוי מקום. מהירות יכולה להיות לגוף גם בנקודת זמן אחת, מתמטית. יש לו מהירות. הוא לא משנה מקום באותה נקודת זמן. בנקודת זמן מסוימת הוא נמצא רק במקום אחד. הוא לא יכול לשנות מקום בנקודת זמן. אבל מהירות יש לו בנקודת זמן. פונקציית המהירות בפיזיקה זה פונקציה V כפונקציה של T. כל T שתיתן לי יש מהירות. כל זמן שתיתן לי יש מהירות. מה זה אומר בעצם? שהמהירות היא פוטנציאל לשינוי מקום. עכשיו, בדרך כלל כשלגוף יש פוטנציאל כזה, יש לו מהירות, אז בפועל אתה תראה שהוא ישנה מקום, נכון? אחרי רגע אתה תראה אותו עומד במקום אחר. זה אינדיקציה לזה שכבר ברגע הקודם, כשהוא היה במקום הקודם, הייתה לו מהירות. בגלל שהייתה לו מהירות, אתה רואה שזה יוצא מן הכוח אל הפועל באופן שהגוף משנה מקום. אבל שינוי המקום הוא לא המהירות. המהירות זה הפוטנציאל. כשהפוטנציאל יוצא מן הכוח אל הפועל, אז נוצר שינוי מקום. למשל, אם הגוף נע במהירות ופוגע בקיר, אז יש לו מהירות, אבל הקיר לא נותן לו להוציא את הפוטנציאל הזה מן הכוח אל הפועל. הוא לא נותן לו לשנות את המקום, להתקדם הלאה. ואז זה יצא בצורה אחרת, אולי הוא יפנה אחורה, אולי זה יצא בצורה של חום, האנרגיה הזאת תצא בצורה אחרת. אז הנה דוגמה למצב שבו יש לך את הפוטנציאל, יש לך מהירות, אבל לא תראה שינוי מקום בעקבותיו.
זה לא, תקן אותי אם אני טועה, אבל זה נשמע טיפה כמו הפתרון הקלאסי של אריסטו וקוויינס עם הפוטנציה ואקטואליה, לא?
לא, לא הבנתי.
הצורה שבה אריסטו והפילוסוף והתיאולוג הנוצרי, אקוויינס, פותחים את הפרדוקס הזה בצורה... אקוויינס, אתה מכיר אותו?
אקוויין אני מכיר, הוא לא תיאולוג, הוא פילוסוף.
אקוויינס.
אקווינס, אוקיי.
בעברית מכנים הרבה שמות בצורה מוזרה. אקוויינס, לפי דעתי.
אוקיי.
אוקיי. בקיצור, הם פותרים את השאלה הזו בצורה דומה לשלך. הם מסבירים את זה במונחים של יוצא ונכנס לפעולה. בשפה שלהם זה פוטנציאל ואקטואל, שכשגוף הוא נע, הוא בעצם ממש את הפוטנציאל שיש לו, וזה למה הפרדוקס הזה לא עובד כביכול. אתה קראת את זה אצלם או שפשוט פיתחת את זה אצלך?
לא, לא, לא הכרתי את זה בכלל. בכל אופן, הטענה, למה אני מביא את זה פה? בגלל שבעיית השלמות וההשתלמות, אז הטענה שלי זה שלקדוש ברוך הוא יש את פוטנציאל ההשתלמות, את המהירות יש לו, אבל בגלל שהוא מושלם,
אני מאזין, זה נכבד רק בגלל האחוז,
בגלל שהוא מושלם, אז זה לא יכול לצאת מן הכוח אל הפועל, הוא לא מתקדם, הוא לא נהיה יותר שלם, אבל את פוטנציאל ההשתלמות יש גם לו, אפילו שהוא מושלם, והפוטנציאל הזה יוצא מן הכוח אל הפועל דרכנו. לכן ההשתלמות שלנו מועילה כדי להשלים אותו. כי אחרת היית אומר, זאת השתלמות שלנו, אז אנחנו משתלמים. למה? באיזה מובן זה משלים אותו? זו טענה שזה בעצם הוצאה מן הכוח אל הפועל של פוטנציאל ההשתלמות שקיים אצלו. ולא יכול לצאת מן הכוח אל הפועל, הוא יוצא מן הכוח אל הפועל אצלנו.
רגע. כן, דבר מעניין שאני ראיתי את זה, חזמתי לב לזה בשיחה הראשונה שהייתה לנו, אם אתה זוכר, כשהזכרתי את וויליאם לין קריג בטיעון הקוסמולוגי, אתה זוכר את זה?
כן.
שאלתי אותך אם אתה קראת את זה אצלו, או שפשוט פיתחת את זה בעצמך?
לא.
אתה שומע אותי?
כן, כן.
כן, זה סתם משהו שעלה לי בראש, אני לא יודע, אני סתם משתף. נראה שאתה, איך אתה בדיוק מגיע ל... איך אני אגיד את זה? לא, לא, פשוט נראה סוג של מיוחד, הייתי אומר, אתה מגיע לאותן מסקנות ולאותן פתרונות או טיעונים של, לא יודע מה, פילוסופים או תיאולוגים גאונים שחיו לפני אלפי שנה, בצורה טבעית כזו?
תראה, מה שאומרים בדרך של בדיחה, בדרך כלל זה great minds thinks alike. אני יודע, זה נשמע שחצני, אבל אני לא חושב שזה... אתה חושב ישר, אתה מגיע לתוצאות הנכונות. אני לא... זאת אחת הסיבות, אגב, שבעיניי רוב הדברים הפילוסופיים מיותר לקרוא. אם תחשוב ישר, אתה תגיע למסקנות האלה בעצמך. אין שם איזה תורות גדולות, נגיד בפיזיקה, אם לא הייתי לומד את זה, לא הייתי מגיע למסקנות בעצמי. תורת היחסות, תורת הקוונטים, אפילו מכניקה של ניוטון. שם לדעתי, בלי ללמוד את החומרים עצמם, לא תגיע למסקנות. בפילוסופיה זה לא כך. יש הרבה אנשים שהם לא מיומנים בחשיבה פילוסופית, והם לא יגיעו למסקנות הנכונות. אם יורשה לי ככה להעיד על עצמי, אני חושב שאני מיומן בחשיבה פילוסופית, וכיוון שככה, אני מרגיש שאני מגיע למסקנות, גם אם לא קראתי, ואם אני לא מגיע למסקנות שמישהו הגיע, אז לדעתי הוא טעה. לא יכול להיות שאני טועה, לא? אני לא חושב, אני לא שחצן גדול שאני בטוח שאני תמיד צודק. רק זה לא מטריד אותי שאני לא מגיע למסקנות שמישהו אחר הגיע, כי אם חשבתי כמו שצריך, אז ההנחה שלי שהוא טעה. יכול להיות שיתברר לי שטעיתי, קרה לא פעם בעבר. בסדר, אז אני אשנה את דעתי, אבל זה לא נבהל מזה שמישהו, איזה פילוסוף גדול, מגיע למסקנה אחרת משלי. זה ממש לא מטריד אותי.
עברתי את זה בעמוד שלי בעבר, אז אין לך מה לדאוג, ש... רגע. כן, יש איזה טרנד כזה, אתה לא משתמש באפליקציה טיקטוק, נכון? כן, יש איזה טרנד כזה ש... אני מניח שאם אתה תיכנס לזה, אתה תחשוב שכולם שם מטרילים אותך, אם אתה מכיר את המילה, שזה בעיקרון מתבדחים או צוחקים. היה איזה טרנד כזה, והוא רציני, אנשים באמת חשבו ככה, הם אמרו דברים בסג... זה התחיל מכך שבחורה הגיבה לבחור שמרן, ואמרה לו, אתם קופים, אתם לא יודעים לחשוב, אתם חושבים שכל מי שחושב אחרת מכם טועה. וזו בדיוק ההגדרה של לחשוב אחרת מבן אדם. אם אני חושב אחרת, אם יש לי דעה שונה משלך, זו הגדרה, הם משחקים ש... כן. אז כאילו אני דאגתי להעביר את זה טוב מאוד, כי אני, בהמון מהסרטונים שלי אני מדבר בטון מאוד חד משמעי כזה. זה לא בגלל שאני בטוח במהלכות שאני צודק, אבל כן.
והטעות של האנשים זה שהם לא מבחינים בין שתי טענות שנראות דומות, אבל הן לא אותו דבר. להגיד שאם אני חושב אחרת ממך, אתה בטוח טועה, זאת שחצנות. להגיד שאם אני חושב אחרת ממך, לדעתי אתה טועה, זה טאוטולוגיה לוגית. אבל זה ברור.
טוב. סתם מרגיש לי מצחיק להעלות את זה, כי מה שמיוחד בפלטפורמה הזאת זה שאתה תוכל להגיד את הדברים הכי סתירתיים בעולם, הכי חסרי היגיון בעולם, ואתה תמצא 20,000 אנשים בתגובות מחזקים אותך ואומרים, וואו, חיכיתי שמישהו יגיד את זה. זה הטרוח. אתה הזכרת מקודם, זה מצחיק אותי, אתה הזכרת מקודם מיומנות בחשיבה פילוסופית, נכון? אני יחסית חדש פה בכל הדבר הזה. אני לא למדתי יותר מדי פילוסופיה, יש לי כאן כמה ספרים. הבאתי את זה כי דיברת על הפרדוקס של זנון, ופה מדברים על זה. כן.
איזה ספר זה?
חלום התבונה, אולי אתה מכיר, אני לא יודע איך הופכים כאן מצלמה.
לא, של מי המחבר?
אנטוני גוטליב.
כן. אוקיי.
אתה מכיר?
כן.
כן, אחלה, ספר נחמד. טיפה ארוך וטיפה מסורבל, אוקיי, ספר נחמד. הנקודה היא ש... מה באתי להגיד? כן, הזכרת מיומנות בחשיבה פילוסופית מקודם, ואמרת שאם לדעתך, שלדעתך, במידה ואנשים לא מסכימים איתך, או שהם לא מיומנים פילוסופית, או שפשוט הייתה להם טעות מסוימת, ולרוב המסקנות אפשר להגיע בצורה די פשוטה, אם אתה מיומן בחשיבה הזאת, נכון?
כן.
כן. האם אתה חושב שהסיבה ש... בא לי לציין עמדות ושמות ספציפיים, אבל אני מנסה לא אציין, כי... כן. האם אתה חושב שלדוגמה אנשים ש... לא מאמינים באלוקים זה נובע מכך שהם לא מיומנים פילוסופית? או שזה לא בהכרח, אבל כנראה סביר.
חלק מהם זה בגלל חוסר מיומנות פילוסופית. אגב, גם בין אלה שמאמינים באלוקים הם לא מיומנים פילוסופית. לכן אני לא חושב שאפשר לתלות את זה רק במיומנות פילוסופית. חלק גדול מזה זה נקודות מוצא, עמדות מוצא. עכשיו פה מתעוררות כל מיני שאלות של... תראה, אם אתה נולדת בבית דתי, אתה יוצא דתי. אתה נולדת בבית חילוני, אתה יוצא חילוני. אז זה בעצם אומר שהכל זה הבניות וחינוך, ולא באמת גיבוש עמדה עצמאי. ואני טוען שזה מסקנה לא נכונה. בגלל שזה כמו להגיד, כשאני למדתי גיאומטריה, אז אני יודע שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. אתה לא למדת גיאומטריה, אז אתה לא יודע את זה. הסימן שהמשפט הזה הוא לא נכון, אלא זה רק הבנייה. זאת הטענה שלי זה שחינוך דתי, חינוך וסביבה דתית, זה משהו שעוזר לך להוציא מתוכך דברים שבלי החינוך הזה היה יותר קשה להוציא אותם. אפשר, אבל יותר קשה.
כן.
ולכן, לטענתי, הקורלציה שבני אדם שעברו חינוך דתי יוצאים דתיים יותר, באחוזים הרבה יותר גבוהים, מאשר אנשים שלא עברו חינוך דתי, לא מוכיחה שכל הסיפור הזה הוא רק הבנייה. יכול להיות גם שהחינוך הדתי הוא איזשהו סוג של למידה, כמו גיאומטריה. ואם לא יעזור
כן.
לך ללמוד, אז אתה לא תגיע למסקנות הנכונות. וחוץ
כן.
מזה שכמובן יש לבן אדם, זה הדיסוננס הקוגניטיבי, כי אנחנו כן נכנסים לפסיכולוגיה, אבל יש לבן אדם איזושהי נטייה להחזיק בעמדה שבה הוא מחזיק כרגע, זאת אומרת לדבוק בעמדה שבה הוא מחזיק כרגע ולחזק אותה ולא לקבל טיעוני נגד. יש לנו נטייה פסיכולוגית כזאת, ולכן אנשים שיוצאים מנקודת מוצא אתאיסטית, בדרך כלל השתמשו בכל מיני תירוצים, אפילו דחוקים, כדי לדחות את הטיעונים שמוכיחים את קיומו של אלוהים. ואני חושב שזה חלק ניכר מהסיבה לזה שאנשים אינטליגנטיים, הם לא מגיעים למסקנה שיש אלוקים. בעיניי, המסקנה הזאת מתבקשת, ומי שלא מסיק אותה, אני מרגיש שהוא או מוטה או טועה.
מסכים איתך לחלוטין. אני אומר שאני מסכים איתך לגמרי, ויש לי דוגמה נהדרת לכך, לגבי אני לא בטוח, אבל יש סיכוי שיש לי הפרעות קשב, אני מרגיש שאני מדי פעם אני מתנתק וחוזר. אתה דיברת עכשיו על אתאיסטים, ואמרת תזכיר לי מה המילים האחרונות שאמרת? כי היה לי משהו בראש להגיד, אבל חיכיתי שצריך לדבר.
אתאיסט בדרך כלל הוא מוטה או טועה בשיקול שלו. הרי בסך הכל
דיסוננס קוגניטיבי, נכון?
מה?
דיברת על זה שהם ממציאים תירוצים דחוקים כדי לדחות טענות טובות, נכון? אני, זה סוג של, הייתי אומר ספוילר, אבל אני אקח לי זמן לערוך את הסרטון הזה, אולי גם בגלל ההתחלה, ואני לא יודע, נראה, אז הם כנראה לא יראו את הסרטון שאני הולך לעלות מחר. עשיתי, אתה מכיר, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, אתה מכיר טל מהקו האתאיסטי?
לא, לא מכיר,
חבר של חבר של זה שביצעת איתו את הדיבייט, אביב.
לא מכיר שם אף אחד, לא.
אוקיי, אז סתם התעניינתי. זה מתקשר למה שאמרת, אני לא מן הסתם סתם מביא את זה. הוא עשה סרטון שבו מדבר על זה שאנשים אומרים, מה, אני מאמין בלי הוכחה. הוא התחיל את הסרטון בכך שהוא אמר, הוא ציטט, מן הסתם פתח מרכאות, טל, הרבה אנשים אומרים לי ש... טל, הרבה... לא, הוא אמר טל, הרבה אנשים... אומרים לי שהם מאמינים בלי הוכחה, איך אני אמור להגיד בזה וכו'. ואז הוא הסביר שזו חשיבה מוטעת, בגלל שאם אתה מאמין בלי הוכחה, אז אין לך סוג של... אין לך איך לבחור בין עמדות שונות, נכון? כי אם אתה מאמין בלי הוכחה, אתה יכול לבחור ביהדות, נצרות, אסלאם וכו'. ואז אמר שעצם העובדה שיש אנשים שחושבים אחרת ממך, גם כן בלי הוכחה, מפריחה את העמדה הזו, נכון? בקיצור, הוא מניח שאם העמדה שלך... שאם לעמדה שלך אין טיעונים, פילוסופים ובלבלו עם דומים, אז היא לא תקפה, נכון? היא לא מוצדקת. אוקיי? Okay. Okay? כן, זו סתם הקדמה, אני פשוט לא רוצה... אני נתקע על מילים כי אני לא רוצה שאחר כך הוא יסתכל, ואז יגיד, הוא לא הציג את מה שאמרתי טוב, אז אני מדייק במילים. ומה שיפה כאן, זה, אני מן הסתם לא רוצה לך מילה במילה, אבל אם אתה לוקח את זה עד למסקנה הלוגית שנובעת מזה, הוא מפריך את עצמו, למה? כי לחוקי הלוגיקה, בסרטון הוא סוג של, הגיע למסקנה הזאת של כל עמדה מצריכה נימוקים, כדי שתהיה מוצדק בלהחזיק בה, נכון? אבל אם יש לנו הצקות לחוקי הלוגיקה, אם יש לנו הצקות ל, לא יודע מה, אמיתות מוסריות בסיסיות, האם יש לנו הצקות לסיבתיות, לקיומו של העולם החיצון? אין לנו. במידה ואין לנו הצדקות לחוקי הלוגיקה, האם זה אומר שצריכים לדחות אותם? לא. במידה ואתה דוחה אותן, אז גם כל הסרטון שלו נופל, נכון? כי כל הסרטון שלו עצמו משתמש בלוגיקה. ובמידה ואומר שלא, אז אין לו בעיה עם עמדות שאין לו מוצדקות, ואז מלכתחילה, למה עשית את הסרטון הזה? נכון? אז, כן, או שאתה נתקע ברגרסיה אינסופית, או שאתה פשוט מפריך את עצמך. עכשיו, למה אני מביא את זה? אני מביא את זה בגלל מה שציינת מקודם, שמביאים תירוצים מגוחכים לטיעונים שהם סבירים לגמרי. זה נראה לי אחד מהם. כשבן אדם אומר לך, אני לא מאמין באלוהים, אני מאמין, למרות שאין הוכחות, זה פשוט נשמע אינטואיטיבי, מי סידר את העולם הזה ומי עשה דברים כאלה. זה לא יודע, זה לי נשמע הסבר סביר לגמרי, וזה גם לא טיעון שנועד להוכחת כמו של אלוקים. בסך הכל סוג של מענה על השאלה, נכון? למה אתה מאמין באלוהים? אני מאמין כי נראה לי. מישהו סידר את העולם הזה. הם לא מסדרים לך את זה בצורה של פילוסוף מומחה, לא יודע מה, באוניברסיטה העברית, ואומרים לך, הטיעון התיאולוגי, היקום מסודר וכולי, אבל הם כן אומרים לך את הטיעונים הבסיסיים, נכון? זה common sense. ונראה לי שטיפה התפזרתי.
הניסוח הכי פשוט, גם כשאני
כן.
מעלה לך טיעון, לטיעון הזה, הטיעון הזה תמיד מבוסס על הנחות.
כן.
אין טיעון שלא מבוסס על הנחות. עכשיו, ההנחות עצמן מאיפה הן באות? אז אתה יכול להגיד לי או תצפית או לוגיקה. ונגיד שאת הלוגיקה אני מקבל גם בלי הנמקות, כי היא מובנת מתוך עצמה. בתוך הדיון. אני באמת חושב כך. אוקיי, אבל מתוך הנחות, אבל כל, אין אדם בעולם שאת כל הדברים שהוא מאמין בהם, הוא יכול לבסס על תצפית ולוגיקה. כולל לא מדעים כמו פיזיקה, אפילו מדעים מדויקים. זה לא נכון שאפשר לבסס את זה אך ורק על תצפית. זאת הייתה אשליה פוזיטיביסטית. ולכן אתה בהכרח מקבל טענות, למרות שאין לך טיעונים או הוכחות עבורה, אתה לא יכול לשלול את זכותו של אדם אחר לעשות אותו דבר.
כן, וזה למה הבאתי את זה מלכתחילה, כי הם דוחים את האמונה של אנשים על בסיס אינטואיציה, נכון? הם לא עכשיו באים אליך עם הטיעונים הכי, בוא נגיד, פנסי, נכון? כי לפי דעתי זה, אולי אתה לא תסכים, אבל קיומו של אלוהים הוא סוג של מובן מאליו, ולדעתי זה גם מתבקש מכך שהוא קיים. אבל רוב האנשים פשוט לא יודעים איך לנסח לך את זה בדיוק, נכון? אומרים, מי ברא את היקום הזה? אז איך, מאיפה היקום הגיע? זה בעיקרון הטיעון הקוסמולוגי, רק שהם לא יודעים לשים לך את זה בטיעון לוגי, בצורה פורמלית, הכל אותו דבר. הדבר היחיד ששונה הוא הצורה הפורמלית של הדבר.
מצד שני, צריך להיזהר קצת, כי אני כתבתי ספרים על אינטואיציה. ועל זה שבן אדם שמביא דברים בלי הוכחה, זה לא, אין בזה פגם באופן עקרוני. אבל מצד שני, בן אדם שלא מיומן בחשיבה פילוסופית, אז יכולים לקרות אחת משני דברים. יכול להיות שהוא ישתמש באינטואיציות נכונות, רק לא ידע להמשיג את זה ולהגדיר את זה כמו שצריך, כי אין לו מיומנות פילוסופית, אבל אז המסקנות שלו נכונות. אבל יכול להיות שאם הייתה לו מיומנות פילוסופית, הוא היה מגלה שהאינטואיציות האלה לא נכונות.
לא, אני...
אני יוצא מתוך נקודת מוצא אינטואיטיבית כלשהי, זה לא אוטומטית בעיניי נכון. זאת אומרת, אני צריך לבדוק את זה, להצליב את זה עם אינטואיציות אחרות, לראות את ההשלכות, ויכול להיות שאני אחזור בי ואני אגיע למסקנה שהאינטואיציה הזאת שלי לא נכונה. כן, לאריסטו הייתה אינטואיציה שגופים נופלים לארץ במהירות שפרופורציונית למשקל שלהם. אבל זה לא נכון. אם הוא היה בודק את זה, הוא היה רואה שזה לא נכון. זאת אומרת, זה שיש לנו אינטואיציה מסוימת, זה לא, זה שזאת אינטואיציה, זה לא פוסל אותה, אבל מצד שני זה גם לא מכשיר אותה אוטומטית. ולכן מיומנות פילוסופית כן יכולה להיות חשובה. זאת אומרת, היכולת שלך להמשיג את האינטואיציות שלך, להשוות אותן עם טיעונים אחרים, להצליב אותם, לראות את ההשלכות, ולבדוק האם ההשלכות עדיין מתאימות לאינטואיציה שלך או לא, זאת מיומנות חשובה כדי לבדוק את האינטואיציות הראשוניות שלך, האם הן באמת נכונות. זאת אומרת, לא תמיד זה, לא תמיד זה כך.
לא, גאי, אני מסכים איתך, אני לא אומר ש... אני לא אומר שאם יש לך אינטואיציה, אתה מן הסתם אמור לקבל אותה ישר, או שמיומנות פילוסופית היא לא חשובה, אלא הבאתי את זה בגלל שדיברת על דיסוננס והצורה שבהם דוחים טיעונים טובים, למרות שבתירוצים דחוקים, נכון? כשבן אדם אומר לך שאני מאמין מתוך אינטואיציה, הם דוחים את זה בטענה שזה לא אמין, למרות שהם עצמם גם כן מאמינים בדברים מתוך אינטואיציה. זו הייתה הנקודה העיקרית שלי. אני מן הסתם מקבל את זה שיש הוכחות, ואני בגיל 12 חוויתי משבר אמונה, אז אני לא יודע מי עוד יכול להזדהות את זה כמוני, אני חושב, אני מניח שעוד הרבה אנשים, אבל הנקודה שלי שכן, אני מן הסתם חושב שזה חשוב מאוד, וכן, אבל הבאתי את זה מלכתחילה כדי להראות ש... לחזק את הנקודה שהבאת לגבי הדיסוננס, שהם דוחים טיעונים טובים על ידי תירוצים מודחקים.
אוקיי.
מן הסתם נראה לי שזה היה די מובן מאליו, אני רציתי לדבר על היחס של אלוהים לעולם, אבל רוב הצופים מן הסתם רצו לדבר על התאיזם. אני אמרתי שזה נשמע לי נדוש. מה אתה חושב על זה? לדבר על זה בכל אופן, אבל לא מופיע, אוקיי.
בעיניי זה נדוש, זה נושא גם לשיחה כשלעצמה או לשיחות כשלעצמן. כתבתי על זה, דיברתי על זה הרבה. כן, זה דברים שכבר די נדושו, אני לא יודע.
בקהל של... אני מסכים, אני מסכים איתך שזה נדוש, אבל בקהל שלא יודע, בקהל היעד המודרני הייתי אומר, אם לא מדובר בסטודנטים לפילוסופיה, זה לא יהיה כזה נדוש להם, לכל היותר. אז לא יודע, בוא נדבר על זה בקטנה, גם לא נשאר יותר מדי זמן, כמה? עוד כמה זמן נותר לך?
יודע, 9 שעה מקסימום, כן.
אוקיי. אני ברוב העמוד שלי, אני יותר הצעתי על, אני יותר התעסקתי בהפרחה של טיעונים נגד הדת, או טיעונים נגד תפיסות שקשורות לדת, כלומר, כמו רצון חופשי, או איך אתה יודע שהיקום לא נצחי, או לא יודע, מניין, אתה דוחה רק אלוהים אחד, אתה רק מאמין, אני דוחה רק אלוהים אחד יותר ממך, ושטויות כאלה, אבל תמיד אמרו לי, אוקיי, מתי אתה הולך לטעון לטובת קיומו של אלוהים, נכון? תמיד אמרו לי, אוקיי, אתה מפריך אותם, אבל אתה לא מציג שום דבר בעד העמדה שלך. אז אולי בדקות שנותרו לנו נתעסק בטיעון הקוסמולוגי. הייתי שמח להתעסק האמת בטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, אבל תצטרך יותר מדי הקדמה, ואז זה פשוט יהיה חסר משמעות, אני חושב, כי לא יוותר זמן. אוקיי? אז אני אציג את ההנחות ונדבר עליהן טיפה.
בבקשה.
אוקיי. למרות שאני בדרך כלל, אני חושב שהאמת, האמת שאני חושב שהטיעון הזה לא הכי עובד. האמת אני חושב שהוא מוביל למסקנה נכונה, אבל אני חושב שההנחות בו יותר מדי שנויות במחלוקת. אבל אוקיי, נדבר עליו. הטיעון הוא טיעונולוגי והוא הולך כך, יש לו שתי הנחות ומסקנה אחת. לכל דבר שמתחיל להתקיים מסיבה, היקום מתחיל להתקיים לפיכך ליקום מסיבה. אתה רוצה לפרט טיפה לגבי שתי ההנחות? לא יותר מדי, רק תגיד בקצרה למה אתה חושב ששתי ההנחות נכונות. ואז נעבור על טיפה התאגדויות.
אני לא בטוח שנכון להעמיד את זה על כל דבר שמתחיל. שלכל דבר שמתחיל יש סיבה. יכול להיות...
זה גם מה שכתבת בקובץ שלך, אם אני לא טועה, תקן אותי.
לא בדיוק. אני ניסחתי את זה כמו כל דבר שהוא שייך לעולם שבניסיוננו יש לו סיבה. או מסוג הדברים של העולם שבניסיוננו יש לו סיבה. כי אני דיברתי שם גם בהמשך, אני כבר לא זוכר את זה בקוסמולוגי ובפיזיקו-תיאולוגי, דיברתי גם על עקרון הטעם המספיק מול עקרון הסיבתיות. ועקרון הטעם המספיק מדבר גם על דברים שהיו קיימים מאז ומעולם. ועדיין דרוש טעם לקיומה. ולכן העובדה שהוא התחיל מתישהו, אני לא בטוח שהיא חיונית. אבל זה נכון שמה שהתחיל מתישהו כנראה יש לו סיבה. אבל זה לא נכון שמה שלא התחיל אף פעם, אז אין לו סיבה, או אין לו טעם, אוקיי?
כן.
זה הנקודה. אבל כן, אבל באופן עקרוני אני מקבל את הטענה הזאת. חשוב לחדד את זה פשוט בגלל שאחד הערעורים הנפוצים על הטיעון הקוסמולוגי, זה מה הסיבה של אלוקים. מתאים לכל דבר.
אלוהים לא התחיל, אלוקים לא... לא, לא, לא לכל דבר צריכה להיות סיבה, לכל דבר שהתחיל להתקיים יש סיבה. אבל אנחנו טוענים שאלוקים הוא נצחי, אז איזו סיבה בדיוק?
צריך לדייק שלא לכל דבר יש סיבה, אלא לכל דבר שמתחיל, או לכל דבר שהוא מהסוג של הדברים שבניסיוננו, צריכה להיות סיבה. אז אתה מדבר על שרשרת סיבתית, אז בסדר, זו סיבה שגרמה לעולם שלנו. עכשיו יש מה לדון על הסיבה ההיא. האם הסיבה ההיא זה מסוג הדברים שבניסיוננו, או לפי הניסוח שלך הסיבה ההיא התחילה מתישהו, או שהסיבה ההיא זה משהו אחר. אם היא שייכת לדברים שבניסיוננו, אז גם לה יש סיבה, ועכשיו אני אשאל על הסיבה ההיא. בסופו של דבר יש רק שתי אפשרויות, אחת משתי אפשרויות. או רגרסיה אינסופית, זאת אומרת אתה פשוט ממשיך עד אינסוף עם סיבות של דברים שבניסיוננו, שיש להם סיבה ולהם יש סיבה, צבים כל הדרך עד למטה, כמו שאומרים.
למטה, כן.
והאפשרות השנייה זה שהשרשרת הזאת מתי שהוא מתחילה במשהו שהוא לא מסוג הדברים שבניסיוננו, ולכן לגביו לא צריכה להיות סיבה. במשהו הזה אנחנו קוראים לו אלוקים.
כן.
של רגרסיה אינסופית לא חוקי, זה כשל, אז לכן אנחנו נשארים עם אלוקים. עכשיו, זה של למה זה כשל, זה סיפור לא פשוט. למה הדבר הזה הוא כשל? אבל כן, אבל זה הטיעון על רגל אחת.
אתה רוצה להסביר בקצרה למה רגרסיה אינסופית היא לא קבילה? לא כהסבר ולא כבכלל משהו באופן כללי.
כן, אני אסביר. תראה, במתמטיקה מקובל להתייחס למושג אינסוף במובן או במשמעות פוטנציאלית, לא במשמעות קונקרטית. זאת אומרת,
משהו ששואלים ש...
תורת הגבולות, כן, כשמתחילים ללמוד אינפי, בתורת הגבולות אנחנו מדברים על גבול של סדרה ששואפת לאינסוף. מה זאת אומרת, האינסוף, זה מה שאנחנו מסמנים בצורה כזאת. זה לא מספר, מספר כמו 1, 2, 3, אז יש גם אינסוף. זה קיצור לאיזשהו סוג של תהליך שאומר, זה מספר, בשפה גסה, מספר גדול כרצוננו. מספר גדול כרצוננו. זה לא כמות נורא 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 גדולה, כמו שבדרך כלל חושבים. אלא לא, זה משהו אחר. זה משהו שהוא כמה שתרצה. לא יודע איך שתקרא לזה, אפשר לקרוא לזה בצורה. הייתי פעם מישהו שהגדיר את זה ככה. ולכן, כשאתה מדבר על אינסוף קונקרטי, אתה נכנס לכל מיני לופים. אתה נכנס לכל מיני לולאות, כמו הפרדוקס של המלון של הילברט, וכל מיני דברים מהסוג הזה, והכל מתחיל מזה שאתה מתייחס לאינסוף בצורה קונקרטית. אתה רואה את האינסוף כעוד סוג של מספר, רק מספר עצום, נורא נורא גדול, עד לאינסוף, אבל זה גם כן סוג של מספר. עכשיו, כדי להימנע מהפרדוקסים האלה, ועוד פעם, אני לא נכנס לניואנסים מתמטיים, כי יש ניסיונות גם אחרים, אבל כדי להימנע מהפרדוקסים האלה, אנחנו מדברים על אינסוף במובן פוטנציאלי, לא במובן קונקרטי. זאת אומרת, אינסוף זה משהו שאתה יכול לדבר רק על התקרבות אליו, אבל לא המצאות בו עצמו. ועכשיו, כשאתה מציע הסבר עם רגרסיה אינסופית, אתה בעצם מציע אינסוף קונקרטי, לא פוטנציאלי. כי כשאתה אומר לי, ההסבר מהסוג של צבים כל הדרך עד למטה, למה הוא לא הסבר? כן, אולי להסביר לצופים שלא מכירים, כן, יש בדיחה ידועה, אני חושב שזה של וויליאם ג'יימס, על, 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 על פילוסוף, פילוסוף פיזיקאי יווני, שהוא מסביר לכולם שהעולם עומד על גבו של צב גדול, כן, אטלס. שואלת איזו אישה אחת, מסביעה מהקהל, שואלת, והצב, על מה עומד הצב? זאת אומרת, על עוד צב. אוקיי,
מה הוא עומד?
הצב ההוא על מה עומד? עוד צב. מסביעה, נו, והוא? אתה תשמעי, את לא מבינה, יש צבים כל הדרך עד למטה.
למטה.
כן? עכשיו, וכולם צוחקים כשהם שומעים את זה. אבל למה הם צוחקים? מה רע בהסבר הזה? מה שרע בהסבר הזה, שכל עוד אין איזשהו צו תחתון שעליו, שמתחיל את כל השרשרת, שעליו עומד את כל השרשרת, לא באמת הצעת הסבר. אתה בורח מלתת הסבר. אתה לא מציע הסבר. וכשאתה אומר לי שיש ישות שבראה את העולם, ויש ישות שבראה אותה, ויש ישות שבראה אותה וכן הלאה עד אין סוף, אתה לא מציע הסבר אלטרנטיבי. אתה פשוט בורח מלתת הסבר. רק יש איזשהו אשליה לאנשים שזה כאילו הסבר אלטרנטיבי. לא, הסבר אינסופי זה לא הסבר. הסבר אינסופי פרושו אין לי הסבר. עכשיו, אם יש לי שתי אפשרויות, או שיש לי הסבר או שאין לי הסבר, אדם רציונלי אמור לבחור את האפשרות שיש הסבר. האפשרות שיש הסבר, זה אומר שהשרשרת הזאת היא סופית.
אני רק אחדד את זה. בלוגיקה, באופן כללי פילוסופים, שמגיעים לפרדוקס מסוים, אז פשוט מניחים שהדבר הזה בלתי אפשרי. זה לא שהגענו לפרדוקס, ואז פשוט אמרנו, אוקיי, לא מתחשק לנו. כשמגיעים לפרדוקס מסוים במעלה, באירוע מסוים, באיזה ניסיון מחשבתי, מבינים שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי. אוקיי? זה למה הסקנו שרגרסיה אינסופית היא בלתי אפשרי, בגלל שנתקענו בפרדוקס. אז זה סתם עברתי לצופים. דיברת עכשיו על שרשרת אינסופית, נכון? שהיא לא הסבר. עכשיו אני אגיד עוד יותר מזה, כי אני בדרך כלל לא משתמש בטיעון הקוסמולוגי הקלאסי, אני משתמש בטיעון הקונטינגנטי, שאתה בטח מכיר, של לייבניץ'. אני אומר, גם אם יש לך שרשרת אינסופית, אתה עדיין צריך להסביר לי למה מלכתחילה יש שרשרת אינסופית כזאת.
זה עקרון הטעם המספיק.
כן, בדיוק. וזה, על זה מתבסס עיקרון.
לכן הסתייגתי קודם ממה שאמרת, שתלית את זה בזה שהדבר התחיל ברגע כלשהו. גם אם הדבר לא התחיל אף פעם, עדיין אפשר לשאול מה הטעם לקיומו.
כן, מסכים, אני מסכים. אז כיסינו את זה בקצרה, אני רק אגיד באיזה משפט שניים למה אנחנו מניחים או מסיקים שלכל דבר שמתחיל להתקיים מסיבה. קודם כל זה אינטואיטיבי לנו, דבר שני זה מהניסיון, ויש גם מין ראייה כזאת מהמציאות, נכון? אנחנו לא ראינו דברים שהתחילים להתקיים בלי סיבה, אז זה הגיוני להניח שדברים באמת לא מתחילים להתקיים בלי סיבה, נכון?
למרות
במידה ודברים...
שפה, פה, בניסוח הזה הוא ניסוח קצת בעייתי, וזה תמיד האתאיסטים קופצים, גם בדיאלוג שלי עם, שכחתי את שמו, הבחור הזה
אביב.
אביב, כן? אז גם שם הוא כל הזמן חזר על זה, ואני הסברתי, ואני לא יודע למה הוא כל פעם חזר על אותו עניין, את עקרון הסיבתיות, זה שלכל דבר צריכה להיות סיבה, למדנו מהניסיון. ולכן אי אפשר ליישם אותו על דברים שהם לא בניסיוננו.
כן, זה
ולכן
עיקרון
יכול להיות
אפריורי.
שיש משהו שיצר את העולם ואין לו סיבה. אז על זה שתי תשובות בדבר. א', המשהו הזה זה אלוהים, נכון? יש משהו שאין לו סיבה, הוא יצר את העולם. זה אלוהים, אז אתה חוזר על הראייה, ואתה משום מה שם סימן שאלה בסוף, לא ברור לי למה. זה הראייה. זה א', ב', זה לא נכון שעקרון הסיבתיות הוא תוצאה של תצפית. דיוויד יום כבר לימד אותנו שעקרון הסיבתיות הוא עיקרון אפריורי.
לא, אני לא חושב שעיקרון הסיבתיות הוא תוצאה של תצפית. אני אומר שאנחנו יודעים את זה גם מהניסיון שלנו, אנחנו רואים דברים שמתחילים להתקיים, אייטמים מתחילים להשתנות כי זה סוג של חומר שמשנה צורה, לא משנה.
דיוויד יום יגיד לך שאנחנו לא רואים את זה מהניסיון שלנו, כיוון שבניסיון אי אפשר לראות את זה. אתה מניח את זה, ואחרי שאתה מניח את זה, אתה מסביר מהי הסיבה. אבל באותה מידה יכולת להגיד שאין סיבה ואין דרך לשלול את זה אמפירית. אפילו כשאתה רואה, נגיד, אני בועט בכדור והכדור אף.
כן.
אתה אומר, אז אני ראיתי שהבעיטה היא הסיבה לכך שהכדור אף. לא נכון. מה שאני ראיתי זה שקודם בעטתי ואחרי זה הכדור אף. אבל לא ראיתי שהבעיטה היא הייתה הסיבה שחוללה את המעוף של הכדור.
אין דרך להסיק קשר סיבתי.
זה אי אפשר לראות. היחס הסיבתי... הוא לא תצפיתי, זאת אומרת, לא ניתן להסיק אותו מתצפית. אני מביא את זה מהבית, זאת אומרת, זאת הנחה אפריורית. אחרי שאני מביא מהבית את ההנחה שלכל דבר צריכה להיות סיבה, ואני רואה שתמיד כשאני בועט בכדור, הכדור אף, אני מגיע למסקנה שכנראה הבעיטה היא סיבתו של מעוף הכדור. אבל זה לא תוצאה של תצפית. ולכן, כיוון שכך, זה מה שהסברתי גם לאביב שם, כיוון שכך, אז לא נכון ליישם את זה דווקא במקומות שהם קשורים לניסיוננו. זה עיקרון אפריורי.
בסדר, אני הצעתי כמה סיבות לחשוב שזה נכון. לגבי הניסיון, אני מקבל את זה. אני עצמי השתמשתי בזה גם בעבר, אבל זה לא כל כך רלוונטי. אני פשוט אומר שרוב האנשים כנראה היו מתחברים לזה שזה מהניסיון, גם אם זה, לא יודע מה, לא הכי נכון, לא הכי מדויק, למרות שגם דיוויד יום, לפי מה שאני קראתי אצלו ולפי מה שהבנתי לגביו, הוא כן ביקר את עיקרון הסיבתיות, אבל הוא מן הסתם לא היה משוגע מספיק כדי להטיל בו ספק. הוא ביקר אותו והבין שאין לנו דרך להסיק קשר סיבתי בין...
הוא היה משוגע מספיק כדי להטיל בו ספק, דיוויד יום היה אמפיריציסט. ולכן...
כן, אבל הוא לא חשב שאין קשר סיבתי בין דברים, הוא רק אמר שאין לנו דרך להסיק את זה.
לא, לא. הוא חשב שאין קשר סיבתי בין דברים, הסיבתיות זה משהו שאנחנו מעמיסים על המציאות, היא לא באמת קיימת במציאות עצמה, זה פשוט צורת הסתכלות שלנו על המציאות. מה שיש במציאות זאת עקיבה זמנית, התניה ועקיבה זמנית. אבל המושג הסיבתיות, על זה כתבתי בכמה מקומות, מושג הסיבתיות יש בו שלושה מרכיבים. מרכיב אחד זה שהסיבה קודמת למסובב בזמן, המרכיב השני זה שהסיבה היא התנאי המספיק למסובב, או הכרחי הוא מספיק, זה מחלוקת בין פילוסופים, ונגיד את מה מספיק למסובב, והמרכיב השלישי זה שהסיבה מחוללת את המסובב. וזה שלושה מרכיבים שונים. כי להגיד שהסיבה היא תנאי למסובב, זה לא אומר שהיא מחוללת אותו. התנאי פירושו זה שאם קרתה הסיבה, אז קורה המסובב. אבל קורלציה כזאת יכולה להתרחש גם באופן לא סיבתי.
אני...
כל פעם כשיש בוקר אני קם. האם הבוקר הוא סיבתה של הקימה שלי? לא. אבל אני קם תמיד כשיש בוקר. אז הקורלציה קיימת. אם יש בוקר אני קם. אבל לא נכון שהבוקר הוא הסיבה לכך שאני קם.
כן, אני מסכים. אז אני אלך יותר ל... זה מין... כן, הייתי אומר שזה מין אבדוקציה, אתה יכול לקרוא לזה ככה. לא באמת משנה, אבל במידה ודברים באמת היו מתחילים להתקיים בלי סיבה, היינו מצפים לראות את זה. עצם העובדה שאנחנו לא רואים דברים כאלה, היא ראייה נגד זה.
לא מדויק. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את זה כי אנחנו מניחים שזה לא קיים, וממילא אנחנו תמיד תולים משהו בסיבות. ואם לא מצאנו
כן, אבל זה...
סיבה, ואם לא
אני
מצאנו
לא, אני לא...
סיבה, אנחנו תמיד מניחים שיש סיבה, רק לא מצאנו אותה.
כן, אבל באופן
יש
כללי...
הנחה שחייבת להיות סיבה. ועדת חקירה
כן?
שבודקת התרסקות של מטוס, בסדר? והיא לא מצאה את הסיבה. מה תגיד, שהוא התרסק בלי סיבה? לא. אתה תגיד, הוא התרסק עם סיבה, הם לא היו מספיק חכמים או מיומנים או לא יודע בדיוק מה, ולא מצאו את הסיבה. זאת אומרת, אתה רואה
כן.
שהסיבתיות זה משהו שאנחנו מניחים אותו. אנחנו לא נקבל תצפית על משהו שקרה בלי סיבה. גם אם לא נמצא את הסיבה, אנחנו נניח שיש שם סיבה, רק אנחנו לא ראינו את זה, לא מצאנו את זה.
כן, אבל אני נראה לי, הביקורת שלך היא, הייתי אומר, נכונה, אבל לא הכי רלוונטית, כי בדרך כלל כשמביאים את הטיעונים האלה, מביאים אותם כסוג של הוכחות קונקרטיות, הדגמות, בלי שום יכולת לטעות. אני נוטה להביא את זה בצורה טיפה יותר זהירה, אני לא מביא את זה כהוכחה, אני מביא את זה כסיבות לחשוב שההנחה נכונה. וזה למה אני מנסח את זה בצורה כזו עדינה. אז הגיוני לחשוב ש... אני לא אומר, אוקיי, אז זה מוכיח ש... אני אומר דברים בשפה טיפה יותר זהירה, אז זה הגיוני לחשוב ש... במקום, אוקיי, זה מוכיח בצורה סבירה, ב-100% שזה. זה פשוט עניין של שפה, אני מסכים עם הביקורות שלך. זה פשוט נראה לי עניין של טרמינולוגיה. אבל אוקיי, אפשר לקבל את זה. איך אתה היית אומר שאנחנו מגיעים למסקנה שההנחה הראשונה בטיעון היא נכונה?
איזה הנחה?
לכל דבר שמתחיל להתקיים, יש סיבה. או אתה תתקן את זה איך שרצה, אבל כאילו זה ההנחה הזאת.
עקרון הסיבתיות הוא עקרון אפריורי. הוא ברור לנו שהוא נכון. זאת הנחה של...
מלבד זה?
מה?
אתה לא חושב שיש נימוקים מלבד זה?
לא, זאת הנחה של התבונה.
כן. אוקיי, אז נראה לי שה... זה לא בית מחלוקת, נראה לי שפשוט דיברנו בשפה שונה. אני דיברתי על עיקרון הסיבתיות כפריורי, אבל חילקתי אותו לשלושת התסוגים, ואתה פשוט דיברת עליו והכללת את כל הסוגים שאני דיברתי עליהם. יכול להיות. בוא ניגש למסקנה.
אפשר לדון מה נקרא, מה זה ההנחה של התבונה, יש כאלה שמבינים שזה בעצם נשאב מהניסיון רק מבלי משים, בלי שאתה מודע לזה. אנשים בדרך כלל מסבירים אינטואיציה כהצטברות של ניסיון. אני לא מסכים. אני חושב שאינטואיציה זה איזשהו כושר הכרתי. יש לנו איזושהי יכולת להכיר את העולם לא דרך החושים דווקא, אלא באמצעות השכל. אבל זה סוג אחר של תצפית, לא דרך חמשת החושים. וזה מה שמניב את האינטואיציה. ואני חושב שלמשל עקרון הסיבתיות הוא תולדה של סוג תצפית כזאת. מה שהוסרל היה קורא תצפית באידיטית, תצפית באידאו.
אני מסכים איתך. אוקיי, בוא ניגש עכשיו בזה אני אישית נתקלתי אחרי הרבה פעמים, כשדיברתי עם אנשים, הם אמרו דברים בסגנון, אוקיי, הגענו למסקנה שיש סיבה ליקום, הסבר, לא משנה באיזה טיעון השתמשתי אז, איך אתה מסיק שהוא אלוהים, איך אתה מסיק שזה לא משהו מכני? מה התשובה שלך לכך? תגיד אתה, אני גם אחר כך אגיד את מה שאני חושב.
אם זה היה משהו, קודם כל, ההוכחה הזאת רק אומרת, שקיים משהו שהוא סיבתו של היקום. לא אמרתי כלום על המשהו הזה. לא שהוא נתן תורה, לא שהוא כל יכול, לא שהוא טוב, לא שהוא רע, כלום. כל הטענה היא זה שקיים משהו שברא את העולם. לכן כל הכישורים שעושים לאמונה דתית, יהודית, נוצרית, או למשנה איזה אחרת, לא רלוונטית. זה לא
לא, לא.
מראה...
אני לא מדבר... אני לא מדבר על, 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 על מחויבות דתית, או לא יודע, מה פיתוח של הטיעון למשהו יותר.
אני
כן.
אומר, אז קודם כל, אולי הוא לא תבוני, קודם כל. הוכחתי הרי, במקום אחר הטיעון הקוסמולוגי, או הפיזיקו-תיאולוגי, כל הטיעונים הפילוסופיים, לא מוכיחים את קיומו של אלוהים דתי. הם מוכיחים את קיומו של איזשהו אובייקט הרבה יותר רזה, מאשר האלוהים הדתי. עם פחות
כן.
מאפיינים, משהו יותר שלדי או יותר יסודי. עכשיו השאלה היא כמה רזה הוא. אוקיי? אז יכול להיות שזה גם משהו מכני, בסדר, לא אכפת לי. אבל לפחות הוכחתי שיש משהו שברא את העולם. אחרי זה אפשר לחשוב מהו. אני לא מתחייב למהו. זה כל מה שאני יכול להגיע אליו עם הטיעון הקוסמולוגי. אבל יש פה משהו יותר מזה. אם זה היה עניין מכני בלבד, אז היה צריך הסבר גם להיווצרות שלו עצמו.
למה זה? למה אתה חושב שזה?
וכאן אני מגיע לטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, לא הקוסמולוגי. כי בטיעון הקוסמולוגי אתה צודק, שם זה נעצר. אני גם כתבתי את זה בספר שלי. אתה חייב לשלב את הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, שהטיעון הפיזיקו-תיאולוגי בעצם מחפש את הסיבה למורכבות של היקום, לא לעצם קיומו, כמו הטיעון הקוסמולוגי. ובמורכבות, אם אתה אומר שיש אובייקט מורכב, או אובייקט מכני, שיצר מורכבות, אז הוא אומר שהאובייקט הזה בעצמו גם הוא משהו מאוד מיוחד. אז מה העולם עדיף עליו? אם העולם צריך סיבה למה הוא מורכב, אז גם הוא צריך סיבה למה הוא מורכב. אלא אם כן אתה אומר שיש איזושהי ישות תבונית, שהיא בעצמה, אין בה את המורכבות של העולם, זה לא מכונה שיצרה את העולם. אבל כיוון שהוא תבוני, אז הוא יכול לייצר את העולם מתוך מחשבתו, מתוך תוכניתו, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. ולכן אני חושב שהרבה יותר סביר, הכרחי אני חושב, לא יודע אם הכרחי, אבל הרבה יותר סביר, לחשוב שהגורם הראשוני הזה הוא תבוני.
אני לא כל כך עושה את הקפיצה, כאילו אני מסכים עם הטיעון מן הסתם, אבל אני לא הולך על זה בדרך הזו, זה גם נכון. אני אציג את הגישה שלי, איך אני קופץ מסתם סיבה לאלוהים, וכל אחד ייקח את משהו מעדיף. אני רק אציין לפני זה שבטיעונים קוסמולוגיים, ובאופן כללי בטיעונים שמוכיחים סיבה כלשהי, יש בדרך כלל שני שלבים, כמו לא יודע מה, כמו שני חלקים בספר. החלק הראשון נועד להוכיח שיש סיבה, החלק השני נועד לזהות מה הטבע של הסיבה. נכון?
בטיעונים האלה לדעתי אין הרבה מהחלק השני.
כאן הרבה...
שייך יותר לתפיסות דתיות אולי. בעולם הפילוסופי אתה מגיע לדמות מאוד רזה של הסיבה
הזאת. לא, לא.
קשה מאוד
תמיד...
להגיד משהו על מה יש בה, מה המאפיינים שלה.
תמיד, תמיד, במילולי תמיד, כשמציגים טיעונים כלשהם, לא משנה, זה לא דבר מודרני, גם תומאס אקווינס, גם הרמב״ם, אם אני לא טועה, כל האנשים האלה תמיד הגיעו, תמיד הוסיפו עוד איזה טיעון כדי להראות שיש לו גם מחשבה, והוא לא סתם סיבה. אז אני חושב שזה כן חלק הכרחי מהטיעון, אבל אוקיי, זה לא כזה...
אתה צריך להבדיל בין שני דברים. הטיעון הפילוסופי כשלעצמו מביא אותך לקיומה של סיבה, נקודה.
כן.
יכול אחרי זה לבוא, אוקיי, יש לי מסורת דתית, או מקור דתי, או לא יודע, משהו אחר, שאומר לי שהסיבה של העולם יש לה מאפיינים כאלה וכאלה. עכשיו אני אומר ככה, אם לא היה לי טיעון פילוסופי שאומר שקיימת סיבה כזאת, הייתי אומר, המסורת הדתית הזאת זאת המפצה. מי אמר שזה נכון? אבל כיוון שאני כבר הגעתי למסקנה שקיימת סיבה ראשונית כזאת, ועכשיו המסורת הדתית אומרת לי כן, אבל היא גם כל יכול, טוב לב, לא יודע מה, רוצה שאני אניח תפילין, לא משנה, כל אחד במסורת הדתית שלו, אז אני אומר, בסדר, אז כנראה שזה מגלה לי את אופייה של אותה סיבה שאליה הגעתי בטיעון הקוסמולוגי או פיזיקו-תיאולוגי.
כן, אבל...
אני לא יכול להגיע לזה בכלים פילוסופיים.
אתה כן יכול.
זה המסקנה הפילוסופית, אבל אני לא מגיע לזה בכלים פילוסופיים.
לא, אתה מגיע לזה בכלים פילוסופיים, זה בדיוק מה שאני מסביר. כמו של... הטיעונים האלה בדרך כלל עובדים, זה טיעון אחד, זה טיעון אחד, גם הקטע של ההוכחת, גם הקטע של להוכיח שיש סיבה ליקום, וגם הקטע של לזהות מה הטבע שלו. אני יכול לפתוח את זה עכשיו במחשב, אם אתה, לא יודע אם זה פעם מסקרן אותך, אני אפתח את זה אולי אחרי ההסבר, אבל הם לא משתמשים, לפחות הפילוסופים הנוצרים, לכל היותר, אני לא כל כך בטוח לגבי ההגות היהודית, של החכמים היהודים, לא קראתי בה יותר מדי, אני מתחבר טיפה יותר לכותבים נוצרים, לפחות בכל הנושא הפילוסופיה, לא יודע, אולי אחרים לא. אני אציג את הטיעון ואז אני אסביר לך, ואז אתה תבין על מה דיברתי. אוקיי, אני אומר דבר כזה, יש עכשיו סיבה ליקום, ויש את היקום. היקום הוא מאוד ספציפי, נכון? הוא נמצא במצב מאוד, מאוד מסוים, עם חוקים מאוד מסוימים, נכון? אתה ציינת מקודם שלושה תנאים לסיבה ומסובב, נכון? כן. אז אני אומר דבר כזה, במידה והסיבה היא הסיבה שהיקום קיים, היא גם הסיבה ללמה היקום קיים ואיך הוא קיים. ההסבר הכי סביר לאיך הסיבה יכולה להיות, לאיך הסיבה יכולה לעשות את זה, זה במידה ויש לה בחירה כלשהי, במידה והיא תבונית, ויכולה לברוא את היקום בצורה א' ולא ב', ג', ד', ה', ו'. אתה מבין?
דיברנו קודם על זה
שיש
גם
אופציה
שהאופציה שהוא
מכני,
ודבר מכני יצר את היקום הזה באופן מכני.
כן, אבל זה בדיוק מה שאני אומר. אם הוא מכני ואין לו בחירה, אין באמת סיבה, איזו סיבה בדיוק יש שהוא ברא את היקום דווקא כך ולא בצורה אחרת.
הוא בנוי, מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת ככה הוא בנוי? זאת אומרת שהוא...
אלוהים המכני הוא בנוי, מכונה שבנויה באופן מסוים, מייצרת תוצרים לפי המבנה שלה. אז המבנה שלה יכתיב או יקום כמו שאנחנו מכירים.
כן, אבל זה בדיוק כמו שאני אומר, למה הוא הכתיב זה, הוא הכתיב
ככה היא
יקום
בנויה,
כמו
מה זאת
שאנחנו
אומרת
מכירים?
למה?
למה הוא הכתיב יקום כמו שאנחנו מכירים? זה גם נשמע לי שזה דורש הסבר.
כי ככה הוא בנוי, מה זאת אומרת? המכונה הזאת מייצרת בקבוקי פלסטיק. למה? כי ככה המכונה בנויה, היא מייצרת בקבוקי פלסטיק. מה אתה רוצה שהיא תייצר עפרונות? זה מכונה לבקבוקים, לא לעפרונות.
כן, אבל יש מישהו שתכנן או כיוון את המכונה הזאת, מן הסתם, ואני...
אז אתה חוזר לטיעון שאני אמרתי קודם, שאם הדבר הזה הוא מכני, אז השאלה חוזרת, אוקיי, אז מי ברא אותו? ואתה צריך לעצור את השרשרת הזאת, אלא אם כן אתה הולך לרגרסיה אינסופית, בישות תבונית. אבל כשלעצמו, בלי שאתה ממשיך את זה ככה, אני לא מגיע לישות תבונית.
עדיין אני עדיין לא מסכים איתך, נכון? אתה, זה לא שאני לא מסכים איתך, אני פשוט חושב שמה שאתה אומר פשוט לא סביר בכלל. נכון, יש ישות, או לא יודע מה, אלוהים מכני, תקרא לו איך שתרצה. אתה אומר, אוקיי, הוא פשוט בנוי ככה שהוא בורא את היקום בצורה שבה הוא בנוי. אני אומר, לא, זה לא סביר. אני אומר שהרבה יותר סביר להניח שיש לו בחירה חופשית, וזה למה הוא יכל לברוא את היקום בצורה א' ולא ב', ג', ד', ה', ו'. יש אינסוף אופציות אפשריות לאיך שהיקום יכל להיות בהם. למה דווקא האופציה הזאת?
לא רואה שום עדיפות של זה על זה. מה, אין מכונה
אתה לא רואה...
כמו דברים? מה בעיה?
אתה לא רואה סוג של
אפילו
צורך
בדל של
בהסבר ללמה
עדיפות.
היקום הזה?
אפילו בדל של עדיפות אני לא רואה.
אתה לא רואה צורך בהסבר ולמה היקום הזה ולא יקום אחר?
לא. המכונה יצרה את היקום הזה כי ככה היא בנויה. רק אם אתה הולך על המסלול שאני אמרתי קודם. שאם המכונה בנויה באופן כזה ספציפי שיוצרת דווקא את היקום הזה, חוזרת השאלה, אוקיי, ומי בנה את המכונה? או למה המכונה בנויה באופן שמייצרת דווקא יקום כזה? זה אני מקבל, זה הטיעון שאמרתי קודם. אבל להגיד שעצם זה שיש מכונה שבוראת את העולם, או שיש דבר בחירי או תבוני שברא את העולם, האופציה השנייה יותר סבירה? ממש לא.
אני חושב שזה, אוקיי, זה כנראה ייכנס למחלוקת טיפה יותר ארוכה של, נכון, יש את עקרון הטעם המספק של לייבניץ', יש כאלה יש מן הסתם מחלוקת ענקית עליו, וזה גם למה רוב הפילוסופים, הרבה מהפילוסופים האתאיסטים מציגים את מה שאתה, את ההתנגדות שאתה אומר, והיא, לא יודע, הסיבה שהיא בכלל קיימת זה בגלל מחלוקת בהסבר הסיבתי. חלק אומרים שזה תקף רק ל, לא יודע מה. דברים שהם קונטיניגנטים, דברים שהקיום שלהם לא הכרחי, אבל הקיום של המכונה הזאת היא כן הכרחית, ואז אני לא יכול לשאול בכלל למה היא עשתה את מה שהיא עשתה, נכון? אני אומר יותר, אני אומר דבר יותר גדול, אני אומר דבר יותר חזק מזה, הייתי אומר. העיקרון אתה מספיק לא חל רק על דברים שהם קונטיניגנטים, אלא על דברים ש... בוא נגיד ככה, דברים שיש עליהם הגבלות, והם לא מושלמים. למה? זה כבר נושא לשיחה אחרת, ואני יכול לדבר על זה חצי שעה שלמה. אז... כן, אולי בשיחה אחרת, כאן נראה לי שאנחנו ניכנס לגבול שלא נגמר.
אוקיי.
כן. אתה יכול להגיב על זה בקצרה, אני פשוט חושב שזה...
דבתי, אני לא מסכים.
כן, למה אתה לא מסכים? זה עדיין מסקרן אותי. לא, אז אני אומר, זה כנראה נובע מכך שיש לנו שתי הגדרות שונות לעיקרון אתה מספק. על מה אוכל בדיוק. אני מחל אותו על יותר דברים ממך.
לא, לא, לא חושב. לא רואה שום... יתרון מבחינת טעם מספיק לישות תבונית שברא את העולם על פני מכונה שברא את העולם.
לא, לא, את זה הבנתי.
אין לי שום בעיה עם האופציה הזאת יותר מאשר עם האופציה הזאת. הדבר היחידי שיש לי נגד מכונה שברא את העולם, זה רק השאלה מי ברא את המכונה.
את זה אני מבין, אני אומר שזה נובע בדיוק מהסיבה שיש לך תפיסה שונה של עקרון הטעם המספק. יש לך תפיסה יותר מצומצמת משלי לגבי עקרון הטעם המספק, ואז אתה אומר, בגלל שאתה מחזיק בעיקרון המצומצם הזה יותר, אתה אומר דבר כזה, לא, אני בכלל לא רואה למה ללכת בגישה שלך, נכון? כי הגישה שלך מספקת אותך.
לא, אני לא, אני באמת לא, אני לא יודע, אני לא מבין מה אתה אומר. אני לא רואה שום יתרון לתפיסה שזאת ישות בחירית שעשתה את העולם, לעומת מכונה שעשתה את העולם. יותר מזה, אין לי שום בעיה עם תזה שהייתה מכונה שיצרה את העולם, והיה אלוהים שיצר את המכונה. יש לך בעיה עם תזה כזאת?
היא מכונה שיצרה את העולם, אבל לא אלוהים שברא את העולם?
לא, אלוהים יצר מכונה, והמכונה יצרה את העולם.
לא.
אין לך בעיה עם תזה כזאת? נו, אז אתה רואה שהתזה שמכונה יצרה את העולם מקובלת גם עליך. רק מה, רק אתה רוצה שיהיה מישהו שיצר גם אותה. בסדר, זה
לא,
טעות.
לא, אבל זה לא עובד, כי אתה אומר יצרה, משמע יש לה, לא יודע, מהתחלה מסוימת בזמן, ואנחנו הנחנו שהמכונה הזאת היא...
בסדר, יכול להיות שיצרה גם עולמות קודמים, זה לא, הזמן פה לא מעניין, אז היא יצרה גם את הזמן.
בסדר, הנקודה היא שעדיין נוצרה, והיא כבר לא אלוהים, לפי התיאום, אז כאילו...
לא, אתה חוזר לטיעון שלי. אתה לא, לא, אין, אין פה אלטרנטיבה. אתה חוזר
לא,
לטיעון.
אני, אוקיי, אתה אומר דבר כזה, האם יש לך בעיה עם, לא יודע, עם הסבר שבו אלוהים יצר מכונה, המכונה נוצרה, אני אומר שאלוהים לא יכול להיות נוצר. אז אין דבר שקדם למכונה, יש דבר שאולי מסביר את המכונה.
אתה השווית שני דברים. מכונה
כן.
שיצרה את העולם, משהו מכני, מול ישות בחירית שיצרה את העולם. אני אומר
כן.
שבין שני אלה אין שום יתרון לישות בחירית.
Mm-hmm.
רק מה? למה בכל זאת אני חושב שברקע יש ישות בחירית? כיוון שגם אם מכונה יצרה את העולם, השאלה שלי זה מי אחראי למכונה. ואם תגיד לי מכונה אחרת, עוד פעם נלך אחורה, אבל צריך, זה צריך להתחיל, כדי שלא תהיה רגרסיה אינסופית, בישות בחירית. אבל בשאלה מי נמצא בתחנה הסופית, זאת אומרת מי יצר את העולם, אין שום יתרון לטענה שזאת ישות בחירית על פני מכונה. אתה טענת
כן.
שיש יתרון, אני לא רואה את היתרון הזה.
שוב, אני שוב אומר, וזה גם למה אמרתי שזה יהיה כנראה דבר לשיחה טיפה יותר ארוכה, זה נובע בדיוק מההגדרות השונות שלנו לעקרון הטעם המספק. יש לך הגדרה יותר מצומצמת משלי, אז אתה לא רואה בכלל למה להעדיף את זה מאשר את זה, נכון? זה בדיוק מה שאני אומר.
לא מבין מה שאתה אומר.
אתה יכול להגדיר לי את עקרון הטעם המספק? על מה הוא חל בדיוק? האם הוא חל על אלוהים?
על כל דבר, כל דבר שקיים צריך איזשהו טעם לקיומו.
אלוהים צריך טעם לקיומו?
לא, בגלל שהטעם שלו הוא אינרנטי. הוא טעמו של עצמו.
כן. זה... רגע, כל דבר שמתקיים צריך הסבר לקיומו?
שכן, כן.
הסבר פנימי או חיצוני, נכון? אוקיי. שוב, יש לי הרבה מה להגיד, אבל אולי נעבור על זה אחר כך טיפה פרטי. כי אם אני אתחיל, אני יודע שאני לא צריך לסכם את זה בשלוש דקות. אז כן, עדיף לא להתחיל את זה. הסוג של הטיעון הקלאסי שמביאים בדרך כלל אומר דבר כזה. במידה ומניחים שהסיבה היא מכנית, והיא מן הסתם, כמו שאמרנו, הכרחית, נכון, בקיומה, גם האפקט של הסיבה הזאת אמור להיות הכרחי. אבל ראינו שהאפקט הוא לא הכרחי. הוא קונטיניגנטי. לא, מה?
למה היא צריכה להיות הכרחית?
בגלל שהסיבה שלה הכרחית. בגלל שמה שהפיק אותה הכרחי והוא מכני.
לא הבנתי, מה, את המכונה הזאת הפיק משהו אחר?
לא, לא, המכונה הפיקה את העולם, נכון?
אוקיי.
המכונה היא, הקיום של המכונה הוא הכרחי, נכון?
למה?
אתה הסכמת איתה על זה מקודם.
לא.
אתה לא מסכים לזה?
לא.
אז היא גם צריכה הסבר.
כן?
וזה חוזר.
נכון.
כן, שוב, הכל, אוקיי.
אבל זה לא בהכרח המכונה שעשתה את העולם, אולי זה מישהו 15 שלבים קודם, לא יודע.
כן, כאן זה סוג של, שוב, הייתי אומר משחקי מילים, כי כשאני מדבר איתך על המכונה, אני לא מדבר על המכונה 15, אני מדבר על המכונה הראשונה, הראשונה ברשימה, בליסט.
אתה חוזר על הטיעון שלי כל הזמן. הטיעון שלי
יכול להיות.
אומר שגם הייתה מכונה מכנית שיצרה את העולם, עדיין
כן.
זה לא פותר את השאלה מי אחראי על המכונה. ואם תגיד זה עוד מכונה, אז מי אחראי עליה? בסוף צריכה להיות ישות תבונית. זה אני מסכים, זה הטענה שטענתי מזמן. אתה רק אמרת, לא, אני יכול להציע את זה בטיעון אחר. אפילו אם אני מדבר על היצור שיצר את העולם עצמו, ההשוואה בין יצור בחירי לבין יצור מכני, יצור בחירי הוא עדיף. לזה אני לא מסכים.
אוקיי. אוקיי, מקובל. רגע. אני בדרך כלל לא משתמש בטיעון לגבי ה... רגע. אוקיי, אני אשאל שאלה כזאת, ואז אולי אתה צריך להבין את הטיעון שלהם. מה?
אנחנו כבר בקצה הזמן.
כן, זה מובן לי. כמה, 10 דקות? 5 דקות כמה נותר?
אנחנו כבר ב-11, זה...
אוקיי, אז אני רק אגיד את זה ככה בקצרה, תגיב ונסגור את זה. במידה ואלוהים הוא הכרחי, נכון? ואין לו בחירה חופשית. האם הוא יכול לברוא יקום נצחי, האם הוא יכול לברוא יקום זמני? אלוהים תבוני, לא משנה מה.
לא הבנתי.
במידה ואלוהים הוא, במידה ואלוהים קיים והוא ברא את היקום, והוא בורא יקום, אוקיי?
אוקיי.
האם היקום שהוא בורא יהיה יקום זמני או יקום נצחי?
אין לי מושג.
אוקיי, אז כן, זה כנראה, אתה כנראה לא מכיר את הטיעון הזה. אני אשלח לך קישור אליו בפרטי ואנחנו נראה. אתה קצר בזמן, אני מבין, אתה צריך לזוז. אני גם לא נותן לי יותר מדי זמן. יש לך משהו שאתה רוצה להגיד לסיום? אני מניח שבמידה ואתה תסכים, אנחנו, יהיו לנו עוד דיאלוגים כאלה שעלו לתקליט. במיוחד איתך ספציפית, כי אתה עזרת לי מאוד לעבור מאתאיזם לאמונה באלוהים. יש לך כמה מילים שאתה רוצה להגיד לבסוף?
אין לי הרבה מה להגיד. הדברים האלה כתבתי אותם, הערכתי לגביהם.
לא, לא חייב להיות לגבי טיעון לטובת קיומו של אלוהים ספציפית. גם סתם, לא יודע, טיפ לאתאיסטים,
ממש, צריך,
מה שקשור
כמו
לאמונה
שאמרתי
דתית.
קודם בקצרה, אני אגיד עוד פעם,
כן.
הטיעון לקיומו של אלוהים פילוסופי, יש כאלה שמגזימים בחשיבותו, ויש כאלה שממעיטים בחשיבותו. מעבר לשאלה אם מסכימים איתו. זאת אומרת, לעצם עד כמה הוא חשוב. אז הדתיים מגזימים בחשיבותו. ואתם, ברגע שיש הוכחה לקיומו של אלוהים, אז צריך להניח תפילין. אבל לא, הוכחה לקיומו של אלוהים זה רק מוכיח את אלוהים הפילוסופי. זאת הטענה של האתאיסטים שממעטים בחשיבותה של ההוכחה לקיומו של אלוהים. הם אומרים, עזוב, מה זה משנה? לעניין תמונת עולם דתית זה לא רלוונטי. אני אומר ששניהם טועים. לא צריך להגזים בחשיבותו, אבל גם לא למעט. אחרי שהגעתי למסקנה פילוסופית שיש אלוקים, זה יכול להוביל אותי גם למסקנה של אלוהים הדתי. כמובן, זה דורש אבל עוד צעדים. זה לא נובע מההוכחה הפילוסופית, ועל זה דיברתי כבר בספר, במצוי הראשון.
כן, אם כבר ספרים, נכון? הרב מיכאל אברהם הוא כותב ספרים, הוא עוסק בפילוסופיה, מדעי התורה, ותקן אותי אם אני טועה, כתבת 32 ספרים?
הוא כזה, לא זוכר בדיוק.
כן, בכמות כזו כבר מאבדים את הספירה, אני מניח. אני מן הסתם לא יכול לזכור את כולם, אבל הספרים שאני חושב שהכי מתאימים לקהל שצופה בנו, המצוי הראשון ומדעי החופש. אתה רוצה לתת ככה תקציר של ממש כמה משפטים על מה כל אחד מהם מדבר?
הוכחות לקיומו של אלוהים ברמה הפילוסופית, ואחרי זה מעבר לאלוהים דתי, מדאיזם לתאיזם.
כן, ומדעי החופש?
החופש זה על בחירה חופשית ומדעי המוח, זה לא קשור לדתיות ול...
לא, כן, אני מתעסק בזה טיפה גם כן בערוץ.
זה שאלה של בחירה חופשית לאור מדעי המוח?
כן. כן. אז אני אישית הייתי ממליץ על שני הספרים האלה. כמובן שיש לו עוד המון ספרים, ואתם מוזמנים, לא יודע, לבדוק אותם באתר שלו, או בוויקיפדיה. מאיפה בדיוק משיגים את הספרים, הרב?
באתר שלי את הפרטים למי שרוצה.
אוקיי, למיכאל אברהם מנהל. וואלה. נשארו לך עותקים של המצוי הראשון ומדעי החופש?
המצוי הראשון, לא. מדעי החופש, ספרי ידיעות, ספרים, זה רק בחנויות.
הבנתי. אז כן, אפשר לא יודע מה, למצוא את מיכאל אברהם באתר. באתר באופן כללי, מחוץ מספרים, יש לו גם בלוגים שהוא מפרסם באופן כמה שבועים.
אפילו יותר.
כן, אתם תוכלו למצוא את כל מה שדיברנו עליו ויותר באתר שלו. אני חושב שזהו להיום, היה מאוד כיף לדבר איתך. מן הסתם היו לנו מחלוקות פה ושם, אבל נדמה לי שהשיחה הייתה די טובה. תודה, מיכאל אברהם, ונדבר בשיחות מאוחרות יותר.
בשמחה, להתראות.
אוקיי, תודה רבה, להתראות.